שלום.
שלום.
עדכוני תקשורת?
הפודקאסט. גרסת הפודקאסט.
אז היי, אני דור.
הפיילוט. הפודקאסט, הפיילוט.
אז אני דור, זה אלעד.
אני אלעד. אני שולח הודעות בעדכוני תקשורת.
אתם אולי מכירים אותנו מכל מיני מקומות.
נכון, בדיוק.
אתם יכולים אולי להכיר אותנו מהפודקאסט הקודם שלנו, שיצא לפני חצי שנה.
בול.
בדיוק היום.
בנק.
לפני חצי שנה הפודקאסט שלנו חסינות על הפרק שעסק בעונה האחרונה של הישרדות.
כן, זהו, בוא נעשה סדר. יש פה
פרנצ'ייז.
יש פה שני עולמות שהתכנסו להם לתוך עולם אחד.
פודקאסט יוניברס.
בדיוק. עולם אחד, חלקכם מאזינים ותיקים של פודקאסט חסינות על הפרק. דור ואני החלטנו ללרלר בנושא הישרדות.
כן.
נתנו טרש טלוויזיוני טהור.
הייתה לנו עונה טובה.
הייתה
חזקה.
כן, לעומת המקור שלנו הייתה טובה.
כן.
היה טרש טהור, עשינו עוד איזה הבלחה כזה על הזמר במסכה פעם אחת.
אבל זה שיימם אותנו נורא.
היה גרוע? לא, נהננו, המשכנו הלאה.
מהפודקאסט נהננו, זמר במסכה, לא הצלחתי לעקוב.
אז אם אתם מהפודקאסט הזה, מהוותיקים האלה, את זה אתם יודעים, אבל אתם לא יודעים איזה עדכוני תקשורת.
בדיוק.
ויש אפשרות נוספת.
שאתם מכירים אותנו...
שאתם יודעים מה זה עדכוני תקשורת.
או שאתם מכירים אותנו מאחת מקבוצות הוואטסאפ האחרות שאנחנו חברים
בהם. גם יכול להיות. אבל לא ידעתם שיש פודקאסט.
ואולי אתם גם
סתם מתגלגל אליכם.
משפחה, היי אמא.
בדיוק.
כן, כאלה.
תכף נעשה דשים.
כן,
דשים. בסוף יהיה דשים. למי שלא מכיר...
עכשיו, מה אנחנו עושים פה?
לא, מי שבא הפוך לא מכיר את עדכוני תקשורת.
נכון.
אז נסביר. עדכוני תקשורת... זאת קהילה.
קהילה.
אני אוהב את השימוש במילה קהילה.
אני איתך.
מה שקרה זה שאני פתחתי איזה קבוצת וואטסאפ, יש לזה היסטוריה ענפה. יום אחד אני אספר לך את הסיפור ההיסטורי, איך נולד עדכוני תקשורת.
נראה לי שזה בדיוק המקום.
אוקיי. בגדול, בהיותי דובר מרץ, אני הייתי אחראי גם ביום יום על הקשבות.
בשנת 2018 היית דובר מרץ.
אי שם, ב-2018. כן. הייתי אחראי גם על הקשבות. הייתה לי קבוצה קטנה, קראו לי עדכוני תקשורת, שבה הייתי מעדכן מה קורה ביום-יום פוליטית שרלוונטי לאנשים.
בעיקר בשביל כתבים?
בשביל לא, אנשי... לא. בשביל ה... להפך, בשביל האנשי המפלגה.
בשביל החברים, פעילים.
כן, אנשי המפלגה ממש במצומצם, כאילו חקים, זה פה שם.
כן.
ואז
נוצר... פתאום אנשים הבינו.
נוצר מצב שזה... מצאתי את זה רלוונטי לעוד אנשים. כן. פתחתי את עדכוני תקשורת מורחב. ששם נכנסו עוד אנשים.
הביקוש פתאום התחיל לעלות.
כן, נשארים לי, תשלח, תצרף טעות, גם רוצה עדכונים. פתחתי לינק.
למעשה עבור הצרכן של הקבוצה הזאת, זו קבוצה שמרכזת את כל הכותרות המעניינות ביותר ש...
פוליטיקה ארטקור.
ג'אנקיז פוליטיקה ותקשורת מתעניינים בהם.
נכון, פוליטיקה ארטקור כאילו...
בחירות, לא בחירות, הוא אמר זה הוציא הודעת תקשורת כזאת, כל מיני...
עכשיו מפה לשם, הלינק הופץ מפה לאוזן, אני מעולם לא הפץ, זאת אומרת, רק בשלב מאוחר יותר התחלתי מדי פעם לתת את הלינק, אבל... כל היה איזה פה לאוזן כזה, והגענו למצב שיש כמה קבוצות של עדכוני תקשורת היום, זאת אומרת, זה נפתח לעוד מימדים. יש את עדכונים מהפגנות.
נכון.
שזה קבוצה שמעדכנת מהפגנות. יש את הזיכיון לעדכונים מהמרוץ לבית הלבן, שעדכן את כל המרוץ
נכון,
לבית הלבן.
נכון, נכון.
יש, היה עדכוני לילה בבחירות, והיה עדכונים מכל מיני, עדכונים מהפגנות הימין.
בקיצור, אנשים שרוצים שיהיה להם קל להתעדכן, על הדברים בדיוק. שמעניינים אותם בחיים, שזה פוליטיקה בעיקר. פוליטיקה וקשקושי תקשורת. עם הזמן זה גם הפך להיות מקום שבו אתה מסביר
זהו, מה קרה?
מה עומד מאחורי? כי אי אפשר לקבל, אנחנו חיים ב-2020, אי אפשר לקבל את הכותרות שאנחנו רואים בתקשורת האמיתית של מי שקוראים לעצמם עיתונאים וכולי וחדשות. אי אפשר לקבל את זה, מה שנקרא, את פייס ואליו. צריך קצת...
לא, גם מה שקורה, מכיוון שזה מגיע מהוואטסאפ שלי, אז נוצר מצב שאנשים מרגישים בנוח, ובצדק, הכל טוב.
לשאול אותך שאלות.
לשלוח לי הודעות בחזרה בוואטסאפ.
אז מה זה אומר? כמה פעמים קיבלת את ההודעה, אז מה זה אומר?
ורגע, ומה יהיה עם זה, ואם הוא הולך, וזה, ומאיפה המקור?
או אנשים שיש להם תיאוריות משלהם.
נכון, אנשים אומרים לי, לא חשבת על משהו, הכל נפלא. ומצאתי את עצמי נורא מסביר, ואז החלטנו לעשות את הפודקאסט.
בדיוק.
אז מה אנחנו נעשה?
אז למעשה, אנחנו מדי שבוע, נזמין אתכם לשיחה.
בדיוק. ניקח שלושה דברים משמעותיים.
אנחנו לא מתחייבים לשלושה. לא. שבוע זה יהיה שלושה, אולי זה יהיה...
אולי יותר.
אולי זה יהיה יותר
פעם אחרת. נראה מה נרצה לדבר היום. אולי היום יהיה יותר.
אולי שבוע הבא אתם תבקשו מאיתנו לדבר על משהו.
נכון.
הגיוני מאוד.
אז מה שקורה זה שניקח כמה נושאים שהיו משמעותיים בעדכון התקשורת, שרצו, שהיו עדכונים, ונגיד לכם את התיאוריות שלנו עליהם. עכשיו,
זה יהיה, בעיניי, אתה לא הסכמת איתי כל כך כשאמרתי את זה, אבל בעיניי אנחנו נעשה לכותרות בתקשורת וכותרות הפוליטיות, דבר דומה למה שעשינו על הישרדות. אנחנו נסביר מה זה אומר, מה קורה מאחורי זה, מה התיאוריות שלנו, הימורים שלנו, אולי פינת ההימורים תחזור גם פה, למה באמת יקרה עם זה בעתיד. מי יודח? לא, אבל למעשה, מה האסטרטגיות שעומדות מאחורי זה עבור כל השחקנים שרלוונטיים לכותרת?
והאם גנץ הוא שחקן נטול אסטרטגיה שההפקה משאירה אותו בכוח?
לגמרי, זאת אומרת.
ממש ככה.
הברית הגדולים פה.
בדיוק.
של...
והמאבק על החסינות של נתניהו, זה מאבק מאוד... יש פה, זה מאוד ברור. עכשיו, מתכונת תקשורת, יש לה רשת פנים רצינית. עם זאת, מאזיננו הוותיקים, שחובבי הטרש, שבאו לצלול איתנו לטרש חדש, מכירים...
לא פחות טרש, מה שקורה.
נכון, נכון. מכירים את הפודקאסט כפודקאסט קצבי, כיפי ומלא באוזו.
האוזו נשאר.
אז אנחנו מתחייבים. יהיה כיף, יהיה אוזו,
יהיה מצחיק,
יהיה קליל.
אנחנו נסתלבט.
לא כאילו... לא חפירה. יהיה קליל.
כן.
יאללה. אז תעשה כזה.
עכשיו, היום, על מה אנחנו נדבר היום, ו... עם מי אנחנו נדבר היום? תספר לנו.
אז היום ככה, קודם כל, השאלה הכי חשובה, האם יש בחירות?
האם יהיו בחירות?
למה יש בחירות?
והאם יכול להיות שבעצם לא יהיו בחירות?
או אם לא יהיו בחירות, איך הגענו עוד פעם למצב הזה?
כן.
ומה בדיוק התחנות יציאה ומתי נדע אם יש או אין?
זה ממש עוד מעט.
זה דבר ראשון.
אחר כך אנחנו נדבר קצת על ארצות הברית, בדיוק שנייה לפני שעלינו להקלטה, CNN הכריזו שג'ו ביידן, הפרוג'קשן שלהם, ג'ו ביידן הוא הנשיא הרבה של ארצות הברית, באופן רשמי מבחינתם, כמובן שהולך להיות פה עוד בלגנים עם זה.
אל דאגה, השיח שלנו על ארצות הברית יהיה פרובינציאלי לחלוטין. לא תקבלו עוד פרשנויות על טראמפ.
אנחנו לא מתיימרים לפרש לכם את התהליך האלקטורלי, שום דבר מזה.
לא מעניין, אנחנו נדבר על פה.
איך זה משפיע עלינו?
והכי חשוב,
לבסוף, האורח שלנו, פינת האורח.
בדיוק, יששכר זלמנוביץ'.
שהוא?
הכתב הפוליטי החרדי של כל ברמה.
או, איזה כבוד.
מדובר באדם מאוד מוכשר, הוא בן 19.
טי!
זה כבר קליטי.
מה זה, כמו הגלי צהל שלהם כאילו?
זה תקשיב, זה קליטי תקשורת שלישי שלו כבר. הבאדם טס, עושה כותרות פסיכיות, זה רדיו חרדי. והוא, עליו אנחנו נדבר עם המשבר, אגב, הכי מעניין ש... לא בטוח שהחילונים מבינים עד כמה הוא.
לא בטוח שהוא משבר, אנחנו...
לא, לא,
אותו.
הוא משבר.
אוקיי.
בין המפלגות החרדיות לנתניהו, לליכוד, על ההשלכות של זה, וגם עוד המכשולים שבדרך.
אז תישארו אותנו לרעיון, שיחה הזאת, לא רעיון, אנחנו לא מתיימרים פה.
שיחה, שיחה.
שיחה, לשיחה עם האורח שלנו, אנחנו נשתדל שיהיה לנו מדי שבוע, לא כל שבוע.
לא אבל... מבטיחים.
נשתדל שיהיו לנו עוד אורחים מעניינים בנושאים שאולי הם צריכים לפקוח את עינינו.
בדיוק.
וללמד אותנו בדברים שאנחנו לא מרגישים מספיק בטוחים. וזהו, בואו נתחיל עם הנושא הראשון.
יפה מאוד, איזה מוזיקה.
מדהימה, מדהימה. עכשיו, היה לנו ויכוח גם מאוד נוסף.
נכון.
האם להשאיר את המוזיקה של חסינות על הפרק?
אני דרשתי שכן.
אלעד דרש שכן, אז כרגע זה נשאר, אבל אם יש לכם תלונות, אתם רוצים להבדיל, תגידו לנו.
יפה. אז עכשיו אני רוצה להגיד לך, קודם כל, רקע.
רקע. ב-2019 יצאנו לשלוש מערכות בחירות.
בדיוק. בסופן, הוחלט על רוטציה בין נתניהו לגנץ, רוטציה...
מה שנקרא ברית הגדולים של הפודקאסט הזה.
בדיוק. היה איש אחד בלבד. שהאמין שהרוטציה תתקיים, וזה בני גנץ.
כן.
השבוע...
הוא האמין לדעתך בהתחלה?
אני בטוח שכן. תראה, זה לא, הוא לא היה היחידי, היו עוד איזה ארבעה כאלה שהאמינו.
עכשיו בדיוק היו כותרות השבוע, אולי זה גם היה בקבוצה, על זה שעכשיו הוא מבין, ועכשיו
בדיוק.
הוא מתפקע.
השבוע הוא הבין, ציטוטים מתוך ישיבת כחול לבן, שהוא הבין שלא תהיה רוטציה.
מה אתה
עכשיו,
אומר?
עכשיו, למה אני אומר לך שהם האמינו לזה? באופן אמיתי, אני הסתובבתי בכנסת מיד אחרי הסיכום הזה.
אלעד נכון להיום הוא כבר לא...
לא בכנסת. אז הסתובבתי בכנסת, אני עדיין מסתובב מדי פעם. והיה שיח מאוד מאוד מתנשא ויהיר של אנשי כחול לבן כלפי האופוזיציה של אתם תתבחיינו ותמיד רוצים להיות צודקים, אבל אנחנו לא רק צודקים, אנחנו גם חכמים. מה יעזור כל הבחיינות על נתניהו? עוד שנה וחצי הוא לא פה, אנחנו היחידים שצריכנו להחליף אותו, באמצעות הסכם הרוטציה. ובאו הפרשנים ואמרו, זה הסכם בטון, אין איך לאפר אותו, כל פינה נבדקה וכל אירוע. אנחנו נסביר לכם.
רביב דרוקר.
גם.
היה מ...
כן, כן, דרוקר הסביר איך ההסכם הזה הוא בטון.
סלל לתוך הפרטים.
אנחנו נסביר לכם קודם כל כמה הוא לא בטון, זאת אומרת על
כל תחנות היציאה. אבל בוא נגיד את השוס האמיתי. עדכוני תקשורת, הקבוצה, בזמן אמת, דיווחה על הסעיף הבעייתי.
נכון.
שהביא אותנו לחצי שנה האחרונה.
עם בני גנץ.
שבאמת היא... בוא נגיד שכאילו אם לפני כן היה לנו שנה הזויה מבחינת מערכות בחירות, זה החצי שנה הכי הזויה שהייתה לישראל מבחינת הממשלה ואיך היא מתפקדת, כלומר לא מתפקדת.
אם בני גנץ היה עוקב אחרי עדכוני תקשורת, יכול להיות שהוא היה... יכול להיות שהוא היה מבין איזה טעות הוא עשה, כי בעדכוני תקשורת בחודש אפריל 2020, חצי שנה אחורה, כתבתי שמה שההסכם לא מכסה עד הסוף, וזאת תהיה נקודת היציאה של נתניהו, זה התקציב. כי על פי ההסכם, כל צד, אם לצורך העניין גנץ היום מפזר את הממשלה, נתניהו נשאר ראש הממשלה.
כן.
אם נתניהו...
מה זה מפזר? שהוא מתפטר.
או הוא מתפטר.
או מצביע אי-אמון נגד.
או זהו, בדיוק. הצד שלו, אנשיו מצביעים באי-אמון נגד נתניהו, אוטומטית נתניהו נהיה. ולהפך, אם נתניהו מפזר...
מי שלא יודע, נסביר בקטנה, שיש חוק בישראל תמיד, שהיה קיים כבר לא יודע כמה זמן, שאם תקציב לא עובר,
זה שיעור אזרחות בסיס כיתה י'.
תקציב לא עובר, כלומר, עד תאריך מסוים, עד תאריך היעד של התקציב.
ממשלה שלא מעבירה תקציב מדינה.
כמוה כממשלה שהוצבעה נגדה אי אמון, והיא מתפרקת, מתפזרת.
אוטומטית.
והכנסת הולכת לבחירות.
על פי ההסכם, אם נתניהו מפזר, גנץ נהיה ראש ממשלה, אם גנץ מפזר נתניהו, זה כאילו היה אמור לבלום את, את זה שנתניהו יעשה אי אמון לעצמו, לגנץ, ו... יפזר ויתן, יעביר את השלטון.
אבל
היה צריך להגיע תקציב מדינה. תקציב המדינה היה נקודת יציאה שלמעשה אם לא עובר תקציב, הכנסת מתפזרת, אין אשמים, אין אף אחד אשם, ולכן ראש הממשלה הנוכחי הוא זה שנשאר.
כן.
ולזה נתניהו ערב, הוא חיכה לתקציב, ועכשיו אמור להגיע תקציב מדינה.
היה לנו סיבוב אחד של זה בקיץ.
נכון.
ואז היה פשרת האוזר הנדל.
נכון, אז האוזר הביא פשרה שעד ה-23 בדצמבר זה הזמן להעביר תקציב חדש. עכשיו נתניהו רוצה להעביר תקציב 2020 ב-23 בדצמבר שיהיה רק ל-2020. כלומר, תקציב מדינה לשבוע.
שזה דרך לעקוף את העניין שהפשרה הייתה אמורה לפתור.
נכון.
וזה.
אם יצליח נתניהו בתרגיל ויהיה תקציב...
בוא נדבר...
לא, אז מה...
בוא נדגיש שנייה את הנושא. ראש ממשלת ישראל בנימין נתניהו ושר האוצר מטעמו ישראל כץ מעוניינים להעביר תקציב
לשבוע.
לשבעה ימים.
בדיוק, תקציב מדינה לשבוע.
כן.
למה? כדי להגיע... ואלה מה שאנחנו יכולים לחנות תחנות היציאה. יש, כי תחנת היציאה של נתניהו היא התקציב. על ידי תקציב הוא גם מפזר וגם נשאר במקום וגם נשאר ראש הממשלה. אז אם הוא יצליח באמת להעביר זה, אז תחנת היציאה הבאה תידחה למרץ.
כן.
במרץ יהיה צריך להעביר את תקציב 21. למה גנץ מתעקש מעכשיו על תקציב 21? כי אם יעבור התקציב, לנתניהו לא תהיה נקודת יציאה בתקציב, והרוטציה תעבור לגנץ.
בדיוק.
לכן, הקרב הזה הוא קרב על הרוטציה, לא על תקציב המדינה.
ברור.
יש מי שטענו...
מבחינת גנץ זה קרב על הרוטציה, כל התדרוכים והכותרות ששמענו השבוע...
גם מבחינת נתניהו זה קרב על הרוטציה.
לא, מבחינתו זה קרב על המשפט, יותר מעל הרוטציה.
לא, נתניהו לא רוצה לפנות את הכיסא.
כן.
אני...
בגלל המשפט.
בגלל שהוא רוצה להיות ראש הממשלה.
במהלך המשפט.
במהלך המשפט ולאחריו ולפניו ועם משפט ובלי משפט, ביבי רוצה להיות ראש ממשלה.
בדיוק.
תשמע, אמר לי פעם חבר כנסת לשעבר, איש מאוד מאוד רציני, אמר לי, ברגע שיהיה באדם שרוצה להיות ראש ממשלה כמו שנתניהו רוצה, אז הוא יפסיד. אז נתניהו ייפול.
אתה אומר שהשאר לא רוצה.
זה עניין, אף אחד לא רוצה כמוהו. זה הסיפור.
אוקיי.
ולכן גנץ נופל בדברים האלה, כי גנץ הוא אינו פוליטיקאי, ואפילו לא קרוב לזה.
גנץ, טוב, אנחנו לא באנו, הסגמנט הזה הוא לא על גנץ באופן אישי.
לא, בסדר.
אולי בהזדמנות, נעשה פרופיל.
בדיוק, אבל גנץ הוא חלק מהאירוע.
כן.
עכשיו, זה אפשרות, אז אפשרות ראשונה, זה שכבר גנץ הניח אקדח על השולחן, אמר, אם לא יעבור תקציב דו-שנתי, אין טעם להמשיך.
אני הולך לבחירות.
אני הולך לבחירות.
וזה, אין מה לעשות.
לא, זה אפשרות ראשונה. אני רוצה להגיד לך, מבחינת הימורים, בעיניי זו האפשרות הכי פחות סבירה.
הכי פחות סבירה.
למה? סטטיסטיקה. מעולם גנץ לא עמד באולטימטום שהוא יציב מול נתניהו. מעולם.
עד עכשיו.
ולכן, גם עכשיו הוא לא יעמוד. למה שהוא יעמוד?
היו עוד דיווחים השבוע שאנשי מפלגתו, ביום שישי, אני חושב שזה היה ממש אתמול, אנשי מפלגתו אפילו חושבים לפצל את הקונסטרוקציה הנוכחית של כחול לבן לעשות... ולהקים... עוד מפלגה.
פיצול שני לכחול
פיצול
לבן.
פיצול שני, כי הם לא מרוצים מההחלטה שלו...
להחליט לו שלא להחליט.
להחליט שלא להחליט.
אם לצורך העניין נתניהו מצליח לקפל אותה וכולי, במרץ אנחנו נקבל סיבוב נוסף של האירוע הזה שאנחנו רואים עכשיו.
דמות מאוד לא אמינה, הדמות של גנץ.
נכון. האפשרות המעניינת ביותר היא בדיוק מה שאתה מדבר עליו, שאמרת עכשיו, וזה ממשלת 61... פלוס של נתניהו. מחדש. הדיבור הזה חוזר להיות רלוונטי, ואגב לא מספיק מפומפם. Okay. לנתניהו היום, גוש הימין, כולו, ללא ליברמן, מונה 59 מנדטים. זאת אומרת, שמספיק שני עריקים מכחול לבן,
59 מנדטים זה ה-58 שהם קיבלו בבחירות, פלוס,
פלוס אורלי לוי, שהיא עמוק 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 בתוך גוש הליכוד.
עמוק עמוק בתוך המשרד ל... איך קוראים למשרד שלנו?
משרד לענייני כלום ושום דבר, כן. שאורלי לוי. ולכן, אם יש התלבטות, שבעיני אינה התלבטות עבור אנשי כחול לבן, ואני לא מדבר על גנץ או אשכנזי, אני מדבר על דמויות כמו שי הילה וזן. האם מישהו פה יודע שישנה דמות שנקראת שי הילה וזן?
זה בן, בת, גבר,
זו אישה.
אוקיי.
והיא חברת כנסת.
חברת כנסת.
יש גם את הילה קוטלר וונץ'.
אופה.
היא גם חברת כנסת.
אני חושב ששמעתי את השמות האלה לפחות פעם אחת.
פעם ראשונה עכשיו.
אולי זאת הפעם השנייה.
עכשיו. תוסיף לזה דמויות כמו עומר ינקלביץ', שופנית אותם הנושאת, שפשוט לא אכפת להן, כן ביבי, לא ביבי, הם לא חיות בעולם הזה.
היה לנו ויכוח גם על זה.
נכון.
אני לא חושב שפנינת תמנו כל כך נלהבת מביבי. עומר ינקלביץ'
שהיא נלהבת מביבי, אבל אני חושב שהיא הייתה ביש עתיד, ראתה הזדמנות להיכנס לממשלה של נתניהו, וזה לא הרתיע אותה במיוחד. ולכן הדמויות האלה, כשהן יעמדו בפני החלטה, הרי כחול לבן לא תעבור את אחוז החסימה בבחירות הבאות, על זה אני מוכן לחתום.
הם כולם מדובר באנשים שהיה להם איזושהי התרשמות חיובית ממנהיגותו של גנץ לפני שנה וחצי.
זה בדיוק.
ומאז...
הם חוו את מה שחווינו כולנו.
מאז...
מנהיגות אין שם.
נשחק האמון שלהם במנהיגותו.
בדיוק.
כן.
ועל כן... תשמע, יש היום בהחלטה האם להישאר חברות כנסת או שרות, עומר ינקלביץ',
פנינה
תמנו שטה, הן
שרות. שרה החרדית הראשונה.
בדיוק. הן צריכות להחליט האם הן נשארות שרות, או האם הן הולכות אחרי גנץ ליפול על החרב ותמות נפשים פלישתים, ורק בשביל להפיל את נתניהו אני אלך לעוד בחירות, למרות
אלה דמויות שלא יבחרו פעם שנייה לכנסת.
בדיוק, גם גנץ עצמו לא יבחר פעם שנייה לכנסת, להערכתי.
אתה אומר שכאילו מפלגה בראשותו לא תעבור את אחוז החסימה?
להערכתי כן, ולהערכתי הוא גם יפרוש תוך כדי.
אוקיי.
זאת אומרת, אתה תראה שם איזה עצמאות כזה של אהוד ברק, שפירק את מפלגת העבודה, פרש עם קבוצה, רץ, תוך כדי החליט להתפטר, וכל מי שהלך אחריו נדפק, ולא חזר לחיים הפוליטיים מעולם.
מה שיותר מפתיע זה שדמויות שכביכול נתפסו כנאמנות במיוחד וקרובות במיוחד אליו, כמו...
אגב, יש
כמו
דיבור...
כמו אבי ניסן קורן.
יש דיבור חזק שאבי ניסן קורן במגעים עם חולדאי.
כן, רוצה להקים מפלגה נפרדת.
בדיוק. ולכן יש שם, יש בסיס מאוד 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 אמיתי להתפרקות של כחול לבן.
כן.
עכשיו נניח ונתניהו עושה כחול לבן תרגיל ומעביר ב-61 את התקציב החד שנתי מה שדיברנו קודם. נתניהו לוקח שני חקים מכחול לבן בתרחיש שדיברתי ומעביר ב-61 את התקציב.
זה התרחיש שבו בוא נעשה סדר. כל מה שאמרנו עד עכשיו, לפני הילה וזן וזה,
כן.
זה למה יהיו בחירות. למה ואיך יכולות להיות בחירות?
אני עכשיו מסביר למה לא יהיו בחירות.
התיאוריה של אלעד, נסביר למאזיננו, אין שלא יהיו בחירות, ו...
אני טוען שלנתניהו יש משחק עם מה לעשות 61 ולהעביר תקציב על הראש של גנץ.
61 למי שלא יודע, זה הגרסה הישראלית ל-270.
בדיוק.
אנחנו היינו בשבוע של 270 פשוט.
זה 61. ברגע הזה, עכשיו אני שואל אותך, אנדל והאוזר כל הזמן התחייבו שהם לא יבואו ל-61 עם נתניהו וכולי, עמדו בהתחייבות שלהם, הוכיחו את עצמם.
סומכים עליהם, בעיניים עצומות.
אבל נניח וכבר יש 61.
אנשים ישרי דרך.
יש 61 בלעדיהם, עם עומר ינקלביץ' ולא יודע מי. האם הם ילכו לאופוזיציה עם גנץ, או שישבו בתוך ה-61? ישבו בה. אז היא כבר 63.
שאלה. עוד שאלה אבל,
עוד
שאלה שדיברנו עליה, היא מה קורה עם בנט. כי בנט בסיפור הזה כרגע, הוא מאוד נהנה מהסיטואציה. הוא באופוזיציה, הוא אופוזיציה ימנית, זה משהו שלא קרה מאז נתניהו עצמו, שהיה אופוזיציה ימנית לממשלת אולמרט לפני כעשור ופלוס. ואנחנו רואים שהסקרים מאוד מחמיאים על זה, במיוחד שהוא אופוזיציה בתקופת קורונה וכו' וכו'.
האירוע שאני מתאר, ולכן גם יש לנתניהו אינטרס בו, הוא האסון הכי גדול שיכול ליפול על נפתלי בנט. כי זה יעשה את נפתלי בנט בשאלה הבאה.
מה סדר הפעולות כביכול שצריך לקרות? בנט כרגע באופוזיציה.
בנט כרגע באופוזיציה.
ביבי והמפלגות החרדיות צריכים לפרק את כחול לבן, השותפים שנשארו להם.
להביא בתור התחלה לפחות שניים.
להביא שניים מהם. ברגע שהוא מביא שניים מהם, הוא בא... עם
הגוש.
ליכוד, עם הגוש, ליכוד חרדים פלוס שתיים, הוא בא אליו לבנט ואומר לו, תשמע, או שאתה נכנס, או שבגללך אין ממשלת ימין.
ולא רק שאתה נכנס, אני מזכיר, תפקידי שר הביטחון, שר המשפטים,
כן.
כל האירוע הזה,
מתפנה.
מתפנה.
אתה חוזר לתקופת הזוהר שלך מבחינת תפקידים מיניסטריאליים,
כשאגב,
בנט... וצריך לוותר על חלומות המנדטים הגדולים.
בנט סוחב היום בבייס, גם סמוטריץ', גם ציונות דתית, גם אנשים שנמצאים בעולמות אחרים ממנו, והם צריכים להחליט האם הם מפרקים את ממשלת הימין, ימין, ימין, ימין הזאת עם שלל תפקידים, בשביל החלום של בנט להיות ראש ממשלה, ונענשים על זה, ובנט לא יהיה ראש ממשלה בחיים, כי זה הליכה נגד הבייס, אם הוא עושה דבר כזה, או שנכנסים לתוך הממשלה הזאת, וגם אז בנט מפרק את חלומו להיות ראש ממשלה, כי הוא כבר לא האופוזיציה הלוחמנית לנתניהו.
זה סיטואציה אידיאלית עבור נתניהו.
בדיוק, ואין שום סיכוי שהאירוע הזה לא עובר במוחו. עכשיו אני גם אגיד לך, עוד אדם, אמיר פרץ. אמיר פרץ, אין לו שום... יור מפלגה, זה מפלגה לא קיימת, העבודה. בסדר?
אין מפלגה כזאת.
יפה. לתוך כחול לבן, בין אשכנזי, ניסן קורן, גנץ.
בעמודות ה-0-0 בסקרים.
הוא יהיה מקסימום מספר 4 בכחול לבן, שאמרתי לך להערכתי לא תעבור את אחוז החסימה, וגם להערכתו לדעתי לא תעבור. ואמיר פרץ רוצה להיות נשיא.
זה הדבר האחרון שנשאר לו
לעשות. זה מה שנשאר לו בחיים. בשביל להיות נשיא, להיות חק, מכהן, זה איזשהו סוג של יתרון, כי בסוף מי שבוחר זה החקים.
כן. אתה לא חייב להיות חק כדי לבחר לנשיא, נכון. אבל זה יתרון כי הכנסת היא זו שבוחר.
יש לך עוד במה לסחור. ולכן בסיטואציה כזאת, שכבר יש 61, אני אומר, לא, אמיר לא ייתן את האצבע 61.
הוא לא
ייכנס
61.
אבל כבר יש 61. וכבר ביבי סגר את הסיפור הזה. האם במצב כזה, אמיר פרץ רוצה ללכת לבחירות? או שהוא מסכים תמורת הבטחה מנתניהו שהליכוד יתמוך בו לנשיאות?
בוא נזכיר שהבחירות לנשיאות הן באביב הקרוב, אביב 21.
לא ממש, שווה לימים.
ממש אחרי המערכת בחירות כביכול שמבטיחים לנו... השבוע בחדשות שהבטיחו לנו שיהיה בחירות במרץ.
אז לא שווה לאמיר לחכות,
בוא נגיד
לתת לנתניהו ולקבל הבטחה לנשיאות?
לא שווה לאמיר לקחת סיכון שהוא לא יהיה חבר בכנסת הבאה, שהכנסת הבאה היא זו שתבחר את זה.
שלא נדבר על זה שנתניהו יכול להגיד לו, אתה מציל אותי עכשיו, הליכוד, תומכים בך לנשיאות. תראה, הבטחה מנתניהו לא שווה כלום, כן? זה ברור שהוא לא יעמוד בה. אם אמיר פרץ חכם, הוא יודע שהוא לא יעמוד בה.
אני חושב שאם אמיר פרץ יכולה להיות יותר סיטואציית מנסור אבס כזאת, של להימנע, לעשות משהו, לא להיות שם בדיוק באותו זמן, התכזזות, השמזזות.
ומכאן מגיע הסיפור הבא.
כן.
ואחרון לסגמנט הזה, ואנחנו עוברים לישכר הגבר גבר שכבר נמצא פה. בשביל...
הקדים המלך הזה.
בשביל... לא, לא הקדים. אתה איחרת.
טוב.
בשביל לסגור, לבטל סופית את הרוטציה ולבטל את כל חוקי היסוד של הרוטציה, צריך 70, לא 61.
אהה. אחרת, אם ביבי מקים ממשלה חדשה, הוא צריך למנות לו חלופי.
בדיוק. אבל, פה יש שני עניינים. קודם כל, מניתי איך ברגע שיש 61, כבר יותר קל לסגור את ה-70. יש לך אמיר פרץ, יש לך אנדל האוזר, יש לך מנסור אבאס. אכפת למנסור אבאס. אתה יודע, יש לך כבר איך למלא את ה-70.
שמה?
ברגע שהגעת ל-61, בוא נגיד ככה, ה-61 יהיה קשה הרבה יותר מאשר ה-70.
אתה צריך, בוא נעשה הפרדה, אתה צריך את ה-70 רק בשביל לשנות נוסח של חוק.
נכון.
זה, יש אנשים שאולי יגידו, אני לא אכנס לממשלת נתניהו, אבל אין לי בעיה לשנות את החוק הזה, כי אני חושב שמסיבות הגיוניות הוא לא צודק.
לפיד התחייב שאם ירצו לשנות את החוק הזה...
זה התחייב לפני חצי שנה וזה לא קרה, בסדר.
בסדר, אבל הוא יתמוך בשינוי החוק כי זה חוק גרוע. אבל אני אומר,
יש תקדים.
אז מנסור אבאס, לצורך העניין, יכול לתמוך, להרגיש בנוח, לתמוך בשינוי, לא להיכנס לממשלה.
כן.
לתמוך בחוק. זה ה-70. עכשיו, רוצה להגיד לך עוד פתרון, וזה האחרון, ובזה נסיים. יש סיפור שנקרא אי אמון כפול. אם נתניהו...
זה סיפור שלא שמעתי עליו.
אם נתניהו
וגם
עכשיו...
וגם אני עבדתי בכנסת, אגב.
אם נתניהו עכשיו מביא אי אמון עם ממשלה של נתניהו, אסור לו. לפי החוקי הרוטציה, גנץ נהיה ראש ממשלה אוטומטית. אבל אם לצורך העניין, 61 מביאים אימון בממשלה, ומכתירים את אריה דרי
לראש הממשלה. לשבוע.
לשבוע. ואחרי שבוע, הכנסת מתכנסת שוב, ועושה עוד אימון קונסטרוקטיבי, ואז היא מביאה את נתניהו בממשלה חדשה.
זה כמו סיטואציית בני גנץ יור הכנסת שהייתה...
בדיוק, זה מה שאני רוצה להגיד.
פלייסהולדר.
זה כבר קרה.
מישהו שמחזיק.
זה לא תיאוריה מופרכת. ולכן, וזה יכול להיות אריה דרעי, זה יכול להיות יריב לוין, זה יכול להיות מיקי זוהר, זה יכול להיות אדם של נתניהו סומך עליו.
אגב, זה יהיה אבל אירוע תקדימי, אם יהיה יום מישהו בראשות ממשלה, שהוא לא נתניהו. ואגב, היום הזה והסמכויות שנלוות לזה, יכולות להביא את כל המערכת לסחרור, שאולי הבן אדם ששם שם כפלייס הולדר לא ירצה לוותר על המקום.
נכון. לכן נתניהו...
צריך מאוד מאוד להיזהר מי אתה עושה.
לכן נתניהו מאוד יפחד לעשות את המהלך הזה.
ריסקי בטירוף.
זה לא הייתי אומר שהוא ירוץ אליו. להערכתי הוא יעדיף בחירות אפילו על המהלך הזה, אבל גם המהלך הזה הוא אופציה. ולכן מי שטען שהסכם כחול לבן וכולי מול נתניהו הוא בטון, לא חזה כל כך הרבה תרחישים.
אין שום דבר שהוא בטון.
בטח לא מול ביבי.
בפוליטיקה הישראלית אין שום דבר שהוא בטון, והכל פה חפלאפ, ומי שרוצה, מי שרוצה לשנות משהו יכול לשנות. טוב, מה אתם חושבים? תכתבו לנו מה אתם חושבים. כן בחירות, לא בחירות, ואיך.
בחירות בדצמבר, בחירות במרץ, או לא בחירות בכלל. זה אפשרויות.
ואיך.
נכון. אבל זה אפשרויות.
רוטציה, לא רוטציה. אוקיי, הלאה, מוזיקה. אוקיי, אז אנחנו בסגמנט השני שלנו, ואלעד תציג את האורח המיוחד שלנו לפיילוט זה.
זהו, בדיוק. קודם כל, אני לא יודע אם אתה יודע, לא היית פה בהתחלה, כבר הצגתי אותך.
כן.
אמרתי לך מילים מה זה טובות, אבל אני לא אגיד לך את כל המילים הטובות בפניך, כי אין...
לא, תן לי לשמוע את זה כשזה יצא.
בדיוק, אני רוצה לגרום לך להאזין לפודקאסט, ולכן אני רוצה שאתה תשמע את ההתחלה. אז אני לא אגיד לך שוב, אבל יששכר הוא הכתב, אמרנו, של הפוליטי של רדיו קול ברמה. אתה רוצה עוד להגיד עוד משהו? להוסיף על זה?
לא.
זה יופי, יששכר הצטרף אלינו, הוא לא רוצה אוזו, הוא שותה וויסקי, אז כן. אנחנו עברנו לוויסקי עכשיו, עכשיו אנחנו במוד וויסקי. זה גם עדכון משמעותי.
זה חשוב, המאזינים שלנו מאוד רגישים לתחת השפעה
כן.
של איזה משקה
כן.
אנחנו נמצאים.
האירוע מתנהל.
אז דבר ראשון, תודה רבה לך שאתה איתנו בפיילוט החגיגי שלנו, של עדכוני תקשורת הפודקאסט.
עד עכשיו כיף לי איתכם, אני אתקן אתכם בסוף, מה היה.
כמה זמן אתה מנוי לקבוצת עדכוני תקשורת של אלעד?
מאז ומתמיד.
ביואי, יפה מאוד. איזה תשובה מעולה.
תשובה חשובה.
בלי שהוא אפילו יודע מה זה.
טוב, ואנחנו הזמנו אותך לדבר איתנו.
מה שקורה, למשבר הקואליציוני עכשיו, בין החרדים לליכוד, וקודם כל, אגב, לשאול באופן אמיתי, עד כמה הוא נורא?
המשבר הוא מאוד נורא, כי אני אגיד לך קודם כל, שכל מה שאני אומר פה הוא הרבה, בגלל שזה שיחה, אז אני אתן יותר את התחושות שלי כנוער החרדי, נקרא לזה כך, אולי אפילו נוער חרדי מודרני, מה שנקרא. והמשבר הזה, לדעתי, כן יגרום בעתיד לאיזושהי בעיה מאוד קשה, ולמה? אני אסביר. המפלגות החרדיות לא בהכרח תומכות במפלגות הימין. זאת אומרת, אין להם מצע, והמצע שלהם, מה שיש להם כן, לא תומכים לא בהתנחלויות ולא בשום דבר אחר שהימין תומך בו. ובהתחלה...
רק בעולם התורה.
כן, ובהתחלה, בהקמת מדינת ישראל, הם בכלל הולכים מפלגות או שמאל, ועד היום גפני, חבר הכנסת גפני, הוא שמאלני במלוא מובן המילה, הוא אומר את זה אפילו.
אומר?
הוא אומר את זה, אבל המציאות הובילה אותו לכך שהוא צריך לעשות שותפות עם המפלגות הימין, וזה קרה הרבה מאוד בגלל הנוער החרדי. הנוער החרדי לאות על ביבי, הם ביביסטים במלוא מובן המילה. ועכשיו בעצם מה שהמשבר הזה
וגם,
קרה...
וגם הרבה מהציבור המסורתי,
כן,
שמתחבר
כן,
עם שס,
יש, כן, צריך להסביר את זה גם, ששס לוקחת הרבה קולות של מסורתיים, שהם בוא נגיד הם ביביסטים במקורם,
כן.
והם מצביעים לשס, כמרים להם שס זה כמו ליכוד, רק שס.
כן, אנחנו רק יותר שזה... עם דת, יותר עם מסורת. כן,
אנחנו... בוא, הקמפיין של שס היה אנחנו יותר ביביסטים מהליכוד.
וזה נכון. וזה נכון.
רק לגבי מה שאמרת לגפני, הוא מגדיר את עצמו כשמאלני, בעיקר בגלל דברים כלכליים חברתיים, אבל לא?
כן, הוא אומר ש...
התפיסת עולם הכלכלית שלו יותר שמאלית.
כן, אבל גם התפיסה של הרב שח, המנהיג הזרם הליטאי, שתחתיו נמנע חבר הכנסת גפני, גם הוא תמך בשיטה של הקפאת ההתנחלויות, או הוא קרא לזה כך, לא להתגרות באומות העולם. כך הוא קרא לזה, וזה באמת זרם קצת יותר, נוטה כמובן יותר לכיוון שמאל. וגם אפשר לראות את הקשרים. אלעד, אתה איש מפלגת מרץ, אתה יודע את הקשרים של גפני עם מפלגות השמאל והערבים, תמיד היו.
כמובן.
אגב,
לא מזמן היינו איתם באופוזיציה גם.
הרבה יותר עם הערבים מאשר עם מפלגות השמאל.
כן, כן, נכון, זה נכון. וזו שיטה שמאוד מעניינת למה הם כל כך נצמדו לימין, וזה קרה בעיקר, כמו שציינו, בגלל הנוער. ועכשיו הנוער מרגיש כאילו שנתניהו באיזשהו הפקיר אותם, או שהם תלו בו יותר מדי תקוות שלא קרו בסופו של דבר. הם ראו בו כמנהיג באמת שיכול להשתלט על כל המצבים, וזה לא קרה, וזה יהיה מאוד מעניין. כרגע, הרוב אומרים, נלך לבנט, בנט הוא מצוין. אבל פה כבר נכנס החלק השני. הסברתי בהתחלה שהמפלגות
רגע,
החרדיות...
רגע, אני רוצה להבין, אבל למה הנוער או הצעירים החרדים מאוכזבים מנתניהו? מה ההבטחה הגדולה שהוא נתן להם ש... שהוא לא קיים אותה?
נתניהו הוא אתאיסט, וזה לא
כל מבין. זה ידוע מימימה.
כן, לא, זה ידוע לאלו שרוצים את האמת. הוא אתאיסט, הוא לא מאמין בשום דבר.
אוכל שרצים.
אוכל שרצים בכל פעם, והוא לא מסתיר את זה. אבל הוא שקרן טוב, ולכן כשהוא מסתובב במוזיא הימין והחרדים, הוא אומר ברוך השם, ובעזרת השם, ויהיה, ומדבר הכל במונחים שמאוד מדברים על עולם החרדים.
הוא מכיר את השפה.
כן, מכיר את השפה, מדבר טוב. ולכן הם מאוד נסחפים אחריו, וכמובן שהימין הימין הוא יותר דתי, זה לא סוד, ולכן הבחירה הטבעית הוא בימין, אבל המפלגות החרדיות לא באמת רוצות את השיתוף, הם לא רוצים, הם לא באמת רוצים את השותפות הזאת, ולכן זה יהיה מאוד מעניין, כי פעם המפלגות החרדיות הרוויחו יותר, כשהם מכרו את הטובות שהם צריכים לפי הצבעות, זאת אומרת, אמרו להם, תצביעו עכשיו על החוק הזה, ניתן לכם כך וכך כסף, כן, כך פעם זה נסחר.
כן, ישיבות.
ישיבות, כן. אגב, שים לב, למשל, לפני כמה שבועות עבר מחוץ לתקציב, עבר תקציב של 11 מיליון שקל, שבתוכם היו תקציבי הישיבות, וגם עבר בתוכו תמיכה של כסף לקהילות הלהט"ב. זה משהו שהוא מאוד מעניין, וזה עבר בשקט מוחלט. למה? כי כל הזמן שזה לטובתם, הכל יעבור בשקט. אם זה נסחר כך, אז לדעתי גם הם יוכלו להרוויח הרבה יותר. וכרגע זה עובר כביכול לבנט, אבל למרות שכל ההצמדות של מפלגות החרדיות לימין היה בגלל הנוער, אבל עדיין ראשי המפלגות לא יכולים לסבול את בנט.
אבל
לא מפרגנים לו.
השאלה אם גם הנוער... במידה מסוימת, היום, עם משבר הקורונה וכל ההתנהלות של נתניהו, גם לא קצת מועס בנתניהו, מה שנותן למנהיגים יותר מרחב תמרון.
תראה, זה גם פה יש פוליטיקה פנימית, ובפוליטיקה הפנימית הזאת יש את, בוא נגדיר את זה כך, אולי הדרג של ליצמן, שהוא חסידות גור, הם יותר קיצוניים בכל הנושא הזה, ליצמן פגוע אישית, והוא כשהוא מתנהל אישית, הוא מתנהל אישית נטו. אין, לא כל המפלגה תומכת בכל המהלכים שלו, ובפרט ההצהרות החזקות מול נתניהו, הם מפחדים מאוד. כי הם אומרים, כבר כל כך הרבה פעמים קראו תיגר על נתניהו, וברגע האמת, בסופו של דבר הוא ניצח, אז אנחנו לא רוצים לעשות פה טעויות, בוא נחכה, בוא נגיד, לתוצאות האמת.
אבל לא צריך אותם יותר משהם צריכים אותו.
כן, אבל אתה רואה שהוא מתנהל בתוך כל האירוע הזה, בפרט בכל המשבר האחרון, כאילו כאחד שהוא לא מבין. זאת אומרת, אם הוא היה באמת מפחד שהם יעזבו אותו, הוא באמת היה מוכר את מה שנקרא את אמא שלו כדי להחזיר אותם, אבל זה לא קורה בפרט.
הוא לא מפחד, תומר. לא
אז מה הסוגיה שיוצרת את המשבר כרגע?
הסוגיה שיוצרת את המשבר...
כן, בואו.
כל הכותרות שמדווחים עליהם השבוע, אני בעיקר ראיתי כותרות על זה שכאילו בגץ מחזיר את חוק הגיוס, דורש שיהיה תוקן תוך כך.
אז זהו, אני חושב יש שלושה על זה. א', חוק הגיוס. ב', כותרת שאתה עצמך, יששכר, הבאת על שיח בליכוד על זה שליצמן הוא כפוי טובה. כותרת שהבאת בכל ברמה. ועוד כאילו כל מיני הדלפות מכל מיני, מהציבור החרדי, על זה שהם מעשו בנתניהו, וראינו את זה משהו שליצמן אומר, בנט הוא אלטרנטיבה.
אוקיי, בוא נחלק את זה, כמו שאמרת, יש פה שלושה סעיפים שונים, ושתיים מהם הם בעצם אותו דבר. ניקח קודם כל את החלק של ליצמן ואת הסיפורים שאני הבאתי. אז מה שאני פרסמתי זה שבעצם שבלשכת ראש הממשלה אומרים, הם באמת לא מבינים על מה נוצר פה המשבר. בעצם אומרים, תראה, אנחנו נתנו לליצמן את כל מה שהוא רצה. גם אחרי שכבר סגרנו, חילקנו את כל התיקים בליכוד בזמן השבעת הממשלה, הגיע ליצמן, אמר, לא, בסוף אני לא רוצה שר בריאות, בסוף אני רוצה שר שיקון. אז מההתחלה נתניהו פתח את כל הקלפים, ושוב פעם, נתן לו שר שיקון וחילק, ורב עם חצי מהליכוד כדי לתת לו את התיק הזה. ובאמת, באמת, כל מה שהם רצו, הם רצו תפקידים, רצו כסף, כל מה שהוא רצה, העביר להם תקציב, מה שהם רצו, הוא נתן. הוא אומר, עכשיו אתה בא ואתה תוקף אותי באופן אישי, אז תקפוי טובה, כי באמת יש לו בתוך...
אז יש משהו בזה.
והוא גם התפטר רגע לפני החגים. יש שאמרו בשביל שהוא יוכל ללכת בלי חשש לבתי כנסת בניגוד להנחיות.
כן, אבל פה ליטמן אין לו מה לפחד, כי הוא כבר היה לו קורונה, אבל פה נתניהו בדק את העניין הזה לפני שליטמן יהיה מתפטר. הוא הצטקה בתוך יהדות התורה, מה הדעות שם בנושא הזה. ושם אמרו לו, תקשיב, ליטמן עושה מה שבא לו, זה לא... אל תיקח את זה, כי אנחנו כולנו מתפטרים. וגם מה שסמוטריץ' אמר לו במליאה בשבוע שעבר, הוא אמר לו, בוא, עזבת את התפקיד שלך, אתה בממשלה, אתה גבר, תצא מהקואליציה, אל תישאר לי בזה. בוא נראה אותך מתפטר, בוא נראה אותך מצביע בעד הצעות אימון של האופוזיציה, תצטרף הצד השני, אל תישב לי באמצע. וכשליצמן אומר בעצם, אני אגיד לך, זה עבד ככה, בוא נספר לכם מה היה מאחורי הקלעים, וזה חשיפה מיוחדת לפודקאסט הזה.
אופה, איזה כבוד.
מאחורי הקלעים, כשאני פרסמתי בשעה 7 בערב את ההודעה הזאת שיצאה...
הליכוד הכחישו אגב.
הליכוד הכחישו באותו שנייה, והם ממש 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 השתוללו, והם לא הבינו מאיפה זה מגיע.
ששוב, בוא נגיד, מה הייתה החשיפה?
החשיפה הייתה ממישהו פנימי בתוך לשכת ראש הממשלה, שהיא בעצם הדליף שנתניהו כועס מאוד על ליצמן.
אוקיי.
ופה
הם... מכנות הכפוי טובה.
ומכנות הכפוי טובה.
ואז הם הכחישו מיידית.
הם הכחישו מיידית.
הם אמרו מילים כאלה.
כן, כי הם ממש ממש נבלו שזה ייצור במשבר יותר עמוק בתוך הציבור החרדי, ויותר עמוק מליצמן. ושעה אחר כך, בשעה 8, עקיבא וייס מביא בכאן 11, דבר שאגב, אני הבאתי אותו במהדורה, אבל בעילום שם, ולעקיבא הרשו לפרסם את זה בשם מלא, שליצמן אמר בישיבת הסיעה שבנט הוא אלטרנטיבה, ופה לשכת ראש הממשלה כבר איבדה את זה לגמרי. הם כבר לא הבינו מה קורה פה. פה הם נכנסו לתוך
משבר. מה הוא רוצה מאיתנו?
כי גם אנחנו הכחשנו, זאת אומרת, אם הם היו יודעים, אם הסיפור של עקיבא היה יוצא ראשון, גם הכחישת שלי, וגם פתאום בנט באמת כפוי טובה.
אז למעשה אפשר לומר שהמשבר הוא משבר פרסונלי,
ביבי ליצמן. כן, ליצמן כתב לנתניהו.
זאת אומרת, זה אפילו לא הליכוד והחרדים, זה משבר ביבי ליצמן, משבר אישי לחלוטין.
בדיוק, אם אתה רוצה לקחת את זה לאיפה נוצר המשבר הזה, בר סימן טוב הוא בן אדם שהוא מאוד אוהב עצמאות, הוא פחות שם על ליצמן, וזה קרה בפועל בתחילת המשבר.
הוא היה שר הבריאות בפועל.
הוא היה שר הבריאות בפועל, ליצמן הרגיש שהוא מחוץ לעסק הזה, ולאט לאט הבין את מקומו ועזב, והוא אחר כך נדבק בקורונה, הוא ואשתו, ונשארו פה בית, והוא חזר משם עם קצת אחרת לגמרי, בוא נגיד ככה, גם פיזית וגם נפשית.
אתה טוען שכל המשבר הזה בין החרדים לליכוד וכולי, זה העלבות של ליצמן על ההתנהלות במשרד הבריאות בין בר סימן טוב לנתניהו בתקופת הקורונה.
לא, אני אדייק. שם המשבר החזק, שם הקרע. איך זה משפיע על שאר הדברים? אבל קודם כל, עוד מעט נדבר על איך זה משפיע, למה החרדים, הנוער, מרגיש שיש משבר בכלל בממשלה, מה הממשלה התנהלה לנו נכון מול החרדים.
רגע, אז גפני לא חלק מהמשבר הזה?
גפני לא חלק מהמשבר
הזה. וש"ס בטוח לא חלק מהמשבר הזה.
אתה יכול לראות את זה בפועל. ש"ס לא יוצאים בהצהרות בומבסטיות, נפרוש, נעשה...
אבל, דרעי מתיישר. זאת אומרת, נגיד באירוע הכנסות, דיון על הגדלת הכנסות, לא הגדלת הכנסות שהיה שבוע בכנסת בממשלה.
טוב.
דרעי התיישר לליצמן.
תראה, דרעי באופן אישי הוא מאוד פרנואיד בקטע הזה של הקורונה. הוא שואל אפילו בבית שלו עם מסכות.
זה סיפור.
אמיתי לגמרי, יושב בבית שלו עם מסכות.
שוב הכבוד, אנחנו בעד פרנויה.
כן, והוא רואה את הנתונים והוא רואה את זה אחרת לגמרי.
איך הוא יכול לדעת איפה אשתו הסתובבה?
כן.
והילדים עוד יותר.
יפה דרי, איך תדע איפה הוא הסתובבה? וכשדרי רואה את הנתונים, הוא דווקא הולך, אתה יכול לראות את זה גם לפי ההנהגה הרבנית, ההנהגה הרבנית הספרדית, כן יותר תומכת בשמרנות ולשמור על ההנחיות וכו' וכו', כולל הוראה שהיא מדהימה בעיניי מהרב דוד יוסף, גם כשכבר אישרו לפתוח בתי כנסת, להמשיך להתפלל בחוץ. זאת אומרת, כאילו, גם שבין הגל הראשון לגל השני.
קפדנים.
כן,
נכון, אגב, צריך להגיד, הציבור החילוני, לכל הפחות, הוא רואה את הסיפור החרדי, כי החרדים מפרים הנחיות.
כן,
זה
לא.
ממש לא ככה. זה זרמים בתוך זרמים בתוך... לצורך העניין,
אם ניקח את
ג'אסם, אחי...
אני אסביר לך...
ההנהגה הספרדית מאוד מקפידה.
כן, אם הוא הזכיר את העניין של החילונים מסתכלים, אני אגיד לך שגם בתוך הציבור החרדי, יש חלק אחד בתוך הציבור החרדי שמסתכל על החלק השני, כמפר הנחיות שמשמיץ כביכול את כל הציבור. אבל למה כשאנחנו רואים את החרדים יוצאים להגנה... כי זה מה שנקרא, אל תגרום לי להגן על הקיצוניים שלנו. אני לא באמת אוהב את מה שהם עושים, אבל אם אתה תתקוף אותם, אני אעזור להם. זה מה שנקרא, המיינסטרים החרדי נשאב לתוך הקיצוניים, בגלל שתקפו את הקיצוניים יותר מדי, מה שנקרא להגנתם. ונחזור לעניין הזה של דרי. דרי באמת לוקח את השיטה הקצת יותר שמרנית, וליצמן כמובן הכי קיצוני, והליטאים, ליצמן הוא הזרם החסדי, וגפני שהוא הזרם הליטאי נמצא איפשהו באמצע. עכשיו חוק הגיוס. חוק הגיוס לדעתי הוא לא כזה סיפור גדול, הוא בכלל משבר כלל.
בוא ניתן לזה רקע. כי מה קרה? אני כתבתי בתקומת תקשורת על זה שחוק הגיוס באמת בגץ הכריע שהוא צריך לחזור לכנסת ולהיות מחוקק מחדש. אז כל מיני אנשים כתבו לי, מה חוק הגיוס עכשיו? כאילו חזרת שנה וחצי אחורה, זה לא מה רלוונטי עכשיו חוק הגיוס.
בדיוק.
אז צריך להגיד, חוק הגיוס, שהיה חוק...
אז זה יצאנו לבחירות
בכלל. זהו, בדיוק. על פניו, ליברמן פרק את הממשלה על משבר חוק הגיוס אי שם לפני שנה וחצי.
לפני שנתיים. איפשהו שם ב-2018, כשקורונה הייתה שם של בירה, וטראמפ עוד היה בדרך לניצחון בארצות הברית.
על זה פורקה הממשלה.
ושם בגץ בעצם נתן להם כל הזמן דחיות שוב ושוב, כי הם היו במערכת בחירות, אחת אחרי שנייה.
נכון, כל פעם תשובת הממשלה הייתה, אנחנו באמצע מערכת בחירות, אנחנו לא יכולים, אנחנו לא כן יכולים, וקיבלו דחיות.
ואגב, נתניהו זרם מזה, זאת אומרת, מבחינת נתניהו הוא מאוד אהב את זה שבגץ דוחה את זה, ופתאום עכשיו, כשזה כבר נהיה העניין של שר הביטחון בני גנץ, פתאום נתניהו, וזה דבר שהוא, אגב,
נפל קצת... גם בזה הוא דופק אותו, אתה
כן, אומר. כן, זה נפל קצת מתחת לרדאר, כשגנץ בעצם נותן את עמדת המדינה, שזה בעצם עמדת משרד הביטחון, לבגץ, כשהוא מבקש דחייה, הוא מבקש לו דחייה של חצי שנה, הם אומרים לו, מה, בני גנץ עסוק בקורונה, הרי מבוקר ועד ליל בני גנץ רק כמובן. בקורונה, וגם היה פעמיים בחול, נפגש עם שר ההגנה האמריקני, בגלל כל הפדיחות שכביכול נתניהו עשה עם ה-F-35, ונתניהו מוסיף שם את העמדה שלו, שלשכת השם שלו, אומר לו, מה פתאום, לא צריך חצי שנה, מספיק חודש, הוא סתם משגע לכם את השכל.
סיפור גדול.
כן, ופה בגץ בעצם לוקח את עוד פעם, לוקח את האמצע, ואגב, גם החרדים כמובן תומכים בחודש, מבחינתם מספיק, בואו נגמור את הסיפור הזה, ונותן שלושה חודשים מעכשיו, ושלושה חודשים
עכשיו. האם יש דרך לחוקק את זה?
אז תראה, אז אני חושב...
זהו, בדיוק.
כך שיתאים גם להנחיות בגץ, וגם שיתאים לכל מרכיבי הקואליציה המשונה
הזאת. האם לגנץ, אשכנזי, ניסנקון, כל הדמויות האלה, יש יכולת עכשיו לחוקק חוק גיוס סופר פרו חרדים, שכביכול מאוד, כאילו מאפשר אי גיוס חרדים, כשזה אין ספק בתוך כחול לבן המקורית, עם לפידים וכולי.
שמצבם בסקרים, עם הקהל שבורח ללפיד.
זהו, עכשיו נזכיר, הקהל המקורי זה קהל של לפיד, שחוק הגיוס וכולי זה דגל אצלם. זה עוד הקהל שמנסים לשמור עליהם.
הם נשארו עם לפיד, הקהל הזה.
אבל אני אומר, יש עוד קהל שמנסים עוד לשמור. עכשיו, האם גם בזה הם ילכו נגד, כאילו, הבטחות הבחירות שלהם?
אני אלך לפנים משורת הדין, ואני אמליץ עליך שלא ראית את הקטע ביום חמישי, כי ישנת ולא יודע מה. אבל אני פרסמתי ביום חמישי שבני
גנץ... ודאי שראיתי, אף הגבתי לך באינסטגרם.
כן, שבני גנץ לוקח את הקטע של החוק הגיוס באופן פוליטי לגמרי. אם הוא מבטיח את 4 שנות הממשלה הזאת, והוא גם...
4? אנחנו מדברים פה ב...
כן, לא.
אנחנו דיברנו במערכים של 3 חודשים.
חודשים, שבוע.
כן, לבני גנץ לוקח זמן קצת להבין, כל דבר לוקח לו קצת זמן. ועוד מעט נדבר גם על ההדלפה הזאת.
אנחנו נשלח לו את הפודקאסט, אולי הוא יבין סוף סוף.
כן, זה מאוד חשוב גם את זה. אבל אם הוא מבטיח את 4 שנות הממשלה הזאת, אז אין לו בעיה ללכת את החוק הזה. עד עוד 4 שנים הוא חושב שבזמן שהוא יהיה בראש ממשלה, כמובן משהו שלא יקרה, אבל אם הוא יהיה ראש ממשלה, הוא יצליח לשקם את התדמית שלו בציבור התל אביבי, החילוני, אלו שתמכו בו, הבייס החזק שהיו שלו.
הוא עוד מאמין, למרות מה שזה, למרות הדלפות דפנה ליאל, למרות הכל, הוא עוד מאמין שהוא
יהיה ראש ממשלה. לא מאמין, הוא אומר שאם...
באמצעות חוק הגיוס.
אם יקרה נס, תכף חנוכה. אם יקרה נס...
אם יקרה נס, אז רק אז הוא יעשה את הנס ויעביר את חוק הגיוס. ואגב, לפי מה שאני יודע, מה שיש בתוך חוק הגיוס, זה לא יעבור בגץ. אין מצב שזה עובר בגץ. מה כן? ולכן פה מגיע השינוי הגדול. הוא הכין חוק. בעצם מה שהיה פה, בוא ניתן קצת רקע, מה שעברנו עם ליברמן ב-2018, שכבר הגיעו לו חוק מוסכם והכל טוב ויפה, והגיעו ליד, מספר יד של חרדים שצריכים להתגייס בשנה, ואם אין את היד הזה, יש או סנקציות כלכליות או סנקציות פליליות, גם על זה רבו, אבל בוא נגיד שיש רק סנקציות כלכליות ולא סנקציות פליליות. בדגל התורה, הרבנים של דגל התורה רצו שיהיה, שזה יהיה בתוך, אין, לא היה להם בעיה שזה יהיה בתוך החוק, שיגידו, יגדירו בחוק 2,000 חרדים בשנה, 2,000, 3,000, כמה שאתם רוצים שזה יהיה כתוב בחוק. הרבנים של אגודת ישראל, שזה יותר קיצוני, החסידים, אמרו, לא, בואו נשים את זה בתוך החלטת ממשלה. ליברמן אמר, אם זה יהיה החלטת ממשלה, ברגע שאתם תראו שהנתונים לא מתאימים לכם, אתם פשוט...
תשנו אותם.
הממשלה, כן, הממשלה...
זה היתרון של בתוך החלטת ממשלה,
בדיוק מה שגנץ עשה.
איך שזה לא יהיה חוקק, אפשר להגיד שלא יהיה שינוי ברמת הגיוס של החרדים במדינת ישראל.
לא, לא, אגב גם על זה אני חולק, אבל זה אפשר לעשות פודקאסט לעצמו על חוק הגיוס. לא, אפשר לעשות פודקאסט אחר על חוק הגיוס בעצמו, שזה משהו שהוא מאוד מעניין, ואגב אני אישי בזה, אפשר לעשות. תדבר עם הסוכן שלי, תאם עוד וזה, זה לא עובד ככה.
כן, אחרי, כמה קשה היה לתאם.
אני חושב שעמדת הפודקאסט הרשמית, עמדת הפודקאסט הרשמית היא בכלל נגד גיוס חובה.
כן, או, נגעת, הנה, אופי, נגעת בעמדת הגיוס חובה. פה מגיע בני גנץ, זה מבין שגם אם הוא ייקח את הדעה של העמדה החסידית, שזה יהיה בהחלטת ממשלה, זה לא יעבור בגץ. ולכן בני גנץ עכשיו מנסה לעבוד, מנסה, מדגיש מנסה, כמובן הגורמים המקצועיים.
הדגשה משמעותית.
כן, לא, זה לא בני גנץ, זה משרד הביטחון, להפוך את הצבא במובן מסוים לצבא מקצועי. לא צבא שבוצרו. אשכרה.
מי פרסם את זה?
אני.
אתה מפרסם שבני גנץ עובד על תוכניות?
כן, כן. אני אומר...
לביטול גיוס החובה הכללי?
הוא לא יבטל כי זה לא יעבור בשום מצב, אלא לשנות את המושג, המונח הישראלי. בני גנץ, כל השיטה שלו עובדת ב-אני ארפא, אני ארפא.
לשנות טרמינולוגיה.
בדיוק. הוא ישנה את המחשבה של מדינת ישראל ושל הישראלים לגבי החרדים. הוא ירפא והוא יעשה והוא... וזה לא יעבוד, לא? אבל לא משנה, הוא רוצה.
הוא שינה את תודעתם של רבים כל כך עד עכשיו,
כן.
בצורה מדהימה, כן. הוא גרם למיליון ומשהו ישראלים, כן. לחשוב שיש סיכוי שהוא יהיה ראש ממשלה.
כן, הוא קוסם ענק, בוא, אם הוא יעשה
אגב,
את
זה. אגב, גם יש אחדות בעם לדעתי לגבי
בני גנץ. כן, וכל כן. המחשבות, הם מאמינים לו, ימין ומשמאל, כולם מאמינים לו, רואים את זה.
באופן אמיתי, בני גנץ, יש אחדות בעם לגביו.
כן,
ולבד איזה 8 מנדטים מזכרים שלא מאוחדים עם
השם. אגב, עמדת הרבנים החסידים בעניין הזה של חוק הגיוס אומרת שבמילא לא יהיה פה שום שינוי, בגץ יפסול וזה יהיה, ואגב גם אני חושב שזה יהיה התהליך פה ב-20 שנה הבאות, ולכן...
זאת אומרת, עוד צפוי לנו עוד סבב משפטי, ועוד סבב חקיקתי,
ישראל צעירה מדי, מדינת ישראל צעירה מדי, כדי להצליח להתגבר על המשבר הזה, שאגב זה המשבר אולי העיקרי בנושאי דת ומדינה, שאני חושב שזה... אבל זה יקרה מעצמו, זאת אומרת, לדעתי, כן, הנתוני גיוס החרדים יעלו מטעם עצמם. אגב, כמו שהזכרתי לפני כן, זאת אומרת, אם לא יתקפו, אפילו לפיד, שנשאת הדגל של גיוס החרדים, הבין את זה, שאם זה יעבוד בצורה ממלכתית, שיתמכו או ייתנו, כן, ייתנו הטבות כלכליות לכאלו שמתגייסים, שאגב, בוגי אלון לוקח את ההובלה בתוך
הפוך, כאילו, גזר במקום מקל.
כן, שבו בעצם תומכים ולא תוקפים את אלו שלא, לדעתי כך זה יעבוד יותר, וכאמור, נרחיב על זה במידה ותחליות שאתם עושים
פודקאסט חוק הגיוס.
כן, וזה העניין של חוק הגיוס, ופה המשברים, פה נתניהו בעצם מרוויח מההפקר.
הוא מרוויח את המשבר הזה.
מרוויח את המשבר הזה, הוא אומר, הנה, כן, בני גנץ השם, הוצאו עליו, טעותו עליו, תתפסו אותו וזה. ובני גנץ אומר בעצם, מה אתם רוצים? אני מחזיק את הממשלה הזאת, לכו לנתניהו, שיעביר תקציב, שיבטיח את המשך הממשלה הזאת.
אתה ראש ממשלה חליפי, חביבי.
אתה, לא משנה, אבל ברמת העיקרון, ברור שגנץ לא משפיע בשום דבר בממשלה הזאת.
יהיו בחירות?
לדעתי כן.
בדצמבר?
בשנה הקרובה.
מה זה בדצמבר?
לא! השאלה האם דצמבר תהיה פשרה או שגנץ יעמוד באולטימטום שלו ויגיד אם זה חד שנתי אני מפזר.
לגנץ ואיפה
זה. בדצמבר פיזור זה אומר במרץ הבחירות.
כן, למרות שבכחול לבן אומרים, כן, בדצמבר נראה לי יש תאריך אפילו 23 בדצמבר,
כן, 23 בדצמבר.
הולכים לבחירות. אני חושב שקצת יהיה קשה לכחול לבן, גם ככה הם לא יעברו את אחוז החסימה או יתנגדו על כתב הגבול.
אנחנו נהיה בעיצומו של גל החורף, אין סיכוי.
אז אתה טוען שבמרץ הולכים לבחירות.
כן, אני חושב שייקח עוד קצת זמן, וגם עד שהתבשלו כל הנושאים.
אם אני צריך להאמר, גם על זה אני מאמר.
כן, גם הנושאים האמריקאים וכל מה ש...
אבל אתה לא יכול להאמר גם שיהיה 61 וגם שיהיה בחירות.
הוא מאמר, אני אגיד לך איך זה עובד.
בהינתן.
לא, אני אגיד לך איך זה עובד. אם בחירות יהיו בדצמבר, תחתוך את הקטע הזה ותוציא את זה שהוא מאמר בדצמבר. אם זה יהיה במרץ, תוציא את הקטע של מרץ. עשיתי את זה אגב גם כך בבחירות.
אבל אני מעלה את זה בקודמת.
אמרתי עם שני אנשים שונים, לאחד אמרתי אני בטוח שיעבור חוק האוזר הנדל ולא יוכלו לבחירות, לשני אמרתי שזה לא יעבור ויוכלו לבחירות, ובסופו של דבר יצאתי גבר, בכל אופן בטוויטר אני יודע.
הרווחת משהו.
יצאת גבר בכל מקרה.
אני פשוט חושב שתרחיש ה-61 תרחיש אופציונלי, אני כן, אם אני כאילו צריך להמר על אחת מהאופציות, אימור ראשון שלי, מה שנקרא מספר אחד ואפשר להיות זה בחירות במרץ, הימור מספר 2 שלי זה נתניהו עושה, מצליח איכשהו לשמר ממשלה ברשותו בלי הרוטציה. הימור שלישי שלי זה דצמבר, ומשהו שאני מוכן לשים כסף, לשים מה שאתה לא תרצה על זה שלא יקרה, זה שגנץ יהיה ראש ממשלה.
בוא נדבר על כחול לבן, בוא נגיד לך משהו מעניין מאוד.
כן.
כחול לבן, אין כבר כחול לבן.
לחיים, אתה לא שותה מספיק, אתה לא שותה מספיק.
אין כבר כחול לבן.
נכון. לא, השאלה שלנו, האם כחול לבן תתפצל פעם שנייה?
כן.
כלומר, ממפלגה לחצי לרבע.
כן.
אז במצב כזה למה צריך בחירות?
לא, זה לא יקרה.
היא מתפצלת לרבע, השאלה מה כל רבע עושה.
כן, אני חושב שניסנקורן בדרך החוצה, ואגב, דפנה ליאל...
מה, לאופוזיציה?
לא, הוא לא ירוץ עוד פעם איתם. דפנה ליאל פרסמה בשבוע שעבר...
לא, אם יהיו פיצולים, אני מאמין שזה רק אחרי שיוכרזו כבר הבחירות יהיו עוד פיצולים.
כן, זה ברור, זה ברור. אבל השאלה, איזה פלג יצליח להוביל את גנץ? האם הפלג המיליטנטי של כחול לבן, התל אביבי, מסף זמיר, מיקי חיימוביץ', ניסן קורא, רם שפע,
זה מיליטנטי בשבילך.
כן. יקחו את...
מדובר בטבעונים.
הפלג הטבעוני של כחול לבן.
הטבעוני הרדיקלי.
כן, התחפו בעצם את בני גנץ לעמדות כמובן יותר שמאל, או לפרוש מ... בוא נגיד ככה, לחתוך לבחירות, או שדווקא עומר ינקלוי, שחברתך הילה שי וזן, וקוטלר וון שקראת לה בטעות הילה וצריכים לקרוא לה מיכל.
כן, נכון, נכון. זה תיקון מאוד חשוב.
התנצלותנו בפני מיכל קוטלר.
מיכל קוטלר וון שלו הילה קוטלר וון. התבלבלתי עם שי הילה וזן.
ואת מוזמנת מיכל קוטלר להתארח לפודקאסט.
כן. אם את רוצה להגיע אליך לכנסת אפילו.
לא צריך להגזים.
אל תבטיח, אל תבטיח בשמנו.
אתה במילא בכנסת, מה אכפת לך להבטיח?
נכון, אני אוהב לגור שם. ואגב, נחזור בחזרה למה שהתחלתי להגיד, דפנה ליאל פרסמה בשבוע שעבר משהו שכולנו יודעים, ובני גנץ אמר את זה בקולו, אז למה הוא
מתבייש? שלא תהיה רוטציה.
לא תהיה רוטציה, ואז בני גנץ התחיל להשתולל, פוליגרף וזה. עכשיו בוא נחשוב לאיזה בן אדם, לאיזה פוליטיקאי בתוך כחול לבן, יש אינטרס להוציא החוצה את גנץ, טמבל, שלא מבין או שמבין.
ניסן קורן.
זהו.
ברור.
תודה.
נגמר הסיפור, ועכשיו תבינו לבד,
עכשיו בוא נסכם,
תבינו חד משמעית,
למה לא היה פוליגרף,
למה לא היה פוליגרף, ולמה כחול לבן קרובה לפיצול פנימי.
יאללה, עכשיו
בוא נסכם את הסגמנט.
זהו, ואז נדבר על ארצות הברית, ואם בא לך להישאר בזה אתה מוזמן.
המשבר, אז המשבר לא אמיתי. המשבר לא אמיתי, והמשבר פתיר.
המשבר
בין הליכוד לחרדים.
אני אגיד לך ככה, אני חושב שהמפלגות החרדיות, ציבור החרדי אפשר לקנות אותם בכמה שניות.
אני חושב שזה בעיקר, כל כן משבר לא משבר, זה בעיקר נובע מחולשתו הפוליטית של נתניהו, והרצון, אתה יודע, לא להישאר כאילו בלי כלום ברגע שהוא יורד מהבמה במפתיע.
אם אתה רוצה לדבר על המשבר עצמו וניכנס קצת למונחי אבישי בן חיים, ישראל הראשונה מול ישראל השנייה, אני חושב שגם היום, 70 ומשהו שנה, 72 שנה אחרי הקמת מדינת ישראל, עדיין הציבור החרדי לא מבין בשיט את העולם החילוני. אני אומר לך את זה כאחד שמטייל בשני העולמות, משתדל בכל אופן. והעולם החילוני לא מבין, הציבור החילוני לא מבין כמעט בכלום את הציבור החרדי.
זה אני יכול
להבטיח
לך שזה נכון.
לא, זה לא נכון לגמרי. זאת אומרת, יש באמת כבר היום, כשבגלל שנפגשים כבר שני עולמות, וזה כבר לא כל כך סגור, זאת אומרת, המחנות נפרצו, ויש כאלו שמטיילים אחד כמוני.
כן, בוא, אבל אני ואתה חריגים, כי אני נגיד לצורך העניין, העובדה שהסתובבתי הרבה בכנסת, אז הכנסת היא באמת עולם מגוון, וגם אתה מסתובב בכנסת, זה
כן,
עולם
אבל...
מגוון. אתה פוגש חרדים, פוגש חילונים,
לא,
פוגש
אבל,
דתים,
אבל,
פוגש
אבל,
זה.
אבל לפני 10 שנה לא יכלת לראות את ישראל כהן, או כל עיתונאי חרדי מופיע בפריים טיים.
כן, באמצעות, נכון, הטוויטר הזה כן, מאוד כן, חיזק.
קצת נכנס יותר לתוך כל העניין הזה. אבל, למשל, לקחת העניין של בתי הכנסת, וזה עניין, זה עניינים שהם באמת מהותיים בעבור הציבור החרדי.
הציבור החילוני לא מבין את המהות
לא
שלהם.
לא מבין את זה.
פשוט
וגם,
לא מצליח להבין.
אני אומר לך, גם אני כאחד שאני חושף פה את קלוני, לא תמיד מקפיד על בית כנסת, ולפעמים אני עושה תפילות ביחיד.
בושה וחרפה.
כן, גם בושה וחרפה. טוב, חברים שאני מקווה שתכניס אותי הביתה אחר כך, אבל... מי ששמע את הפודקאסט, אז מן הסתם אין לו בעיה להכניס אותי גם שלא
יכולה את הכנסת. נכון, נכון.
ולכן אני אומר שגם כך אני הבנתי, ראיתי בעצם את הקרע של הוצאה. אני אגיד לך, אני אתן לך דוגמה. כשהושבעה הממשלה באותו יום היה הכי מעט חולים מאז פרוץ משבר הקורונה, אוקיי? אז היה, לא יודע כמה מספר, אבל היה הכי מעט חולי קורונה הותרו באותו יום. ובאותו זמן כל שר לקח את המשרד שלו כפרויקט אישי. חילי טרופר, האיש הציוני הדתי שאמור להביא מה זה בית כנסת, ירד לבימה ורצה לפתוח את התיאטרון ולהחזיר את ההופעות.
כן, כולם רצו לפתוח,
אסף זמיר ירד לאילת, בוא נפתוח את אילת, וכל שר לקח את הזה שלו ואמר בוא נפתח, אבל ואיפה שר לענייני בתי כנסת? שר הדתות, בוא נגיד, נכריז פה קבל עם ועדה שהח"כים החרדים נכשלו, אבל עזבו את הח"כים החרדים, הממשלה אמורה לעבוד עבור כל אזרחי ישראל, גם אלו שלא הצביעו עבורם וגם אלו ש כביכול יש להם נציגים בכנסת.
תשמע.
לא היה מישהו שאמר בוא נעשה מתווה לטישים של האדמורים. אמרו
זה...
בתי כנסת, דיברו במונחים דתיים מאוד כלליים, כשבתוך הציבור החרדי יש מלא זרמים, וכל אחד חשוב לו משהו אחר, לחסידים חשוב הטישים, ולתאים חשוב השיעורי תורה, זה דברים שאי אפשר להסביר את זה.
עכשיו, זה אני חייב להגיד לך משהו. יש חוסר הבנה בציבור החילוני, למשמעות של זה. הם לא, יש, מבחינת הציבור החילוני, הוא לא מבין את הצורך לפתוח בתי כנסת או, או את עולם התורה, כמו הצורך לפתוח את הים. מבחינתו לפתוח את הים לרחצה או בריכות שחייה, זה הרבה 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 יותר משמעותי. וזה בעיה מאוד מאוד קשה. אגב, בציבור החילוני, גם כאילו צייצתי על זה וחטפתי מלא ביקורת בציבור החילוני וכו'.
אבל התוודתי אותך, אז הרווחת.
בדיוק, אז את זה הרווחתי. אבל באמת, באופן אמיתי, הציבור החילוני לא מצליח להבין, כשהם נלחמים על לפתוח ולפתוח ולפתוח חדרי כושר ובריכות ואת הים ואת הזה ופה וצימרים ושם, לא מצליחים להבין למה הציבור החרדי גם נלחם לפתוח את הדברים שחשובים לו.
אני אחדד את זה קצת יותר. א' כל, לא היה לנו יפעת שאשא ביטון שעשתה לנו הנחות. זה א' כל, ב' כל, הציבור החילוני, ואגב גם ככה הציונות הדתית, זה גם חשף גם קודם כל את הפערים בין הציונות הדתית לחרדים, מאוד מסתכלים על כל המשבר הקורונה באופן מדעי. והדת והציבור החרדי עוד יותר, כל מהותו הוא סיכון לנפש. כל הדורות, לאורך כל הדורות, סיכנו ועדיין מסכנים את הנפש פיזית כדי לקיים את הדת. עכשיו, באופן מדעי אתה מסתכל, אתה אומר, כשמשוגעים, אתם מגיעים 1,000 איש וכאילו מתקהלים, אתם רוצים באמת למות, ולא, הם לא רוצים למות. מדובר באנשים אינטליגנטים וחכמים.
לימוד תורה זה לא דבר רציונלי, כמו שהרצון של חילונים, רגע, לצרוך תרבות וללכת להצגות, וללכת לקולנוע, זה גם, זה לא דבר רציונלי, אנחנו פשוט מתגעגעים לזה, זה היה מרכז חיינו, זה היה התרבות שלנו.
כן, הביאו מלא פסיכולוגים, הביאו מלא פסיכולוגים שדיברו על זה שיש מלא פגיעות בנפש, על זה שיחזירו אותה, את אפילו אותה, את ה, לגבי החזרת מוסדות לימוד, הילדים לא פוגשים חברים, וזה הכל במחשבים. לנוער החרדי אין מחשבים.
אין מחשבים או אין,
אין
זום?
אין מחשבים, אין זום. חיים בבית של חדר וחצי. אגב, אני יכול להגיד לך, החדר הזה, אולי אני משער שהחדר השני שנמצא פה לידינו נראה בערך באותו כזה גודל.
יותר קטן.
יותר קטן, זה בערך בית של, בכזה גודל גרים 4 נפשות. כן, ככה, ועכשיו פה אתה צריך להישאר חצי שנה, בלי מחשב, בלי זום. בלי טוויטר, אפילו להנאה, אפילו אלו שנהנים מטוויטר.
חרדים בלי לימוד תורה, אתה לא יכול לקרוא להם חרדים אפילו. הם לא יכולים לקרוא לעצמם חרדים אם לוקחים להם את הלימוד תורה, זה ברור.
ולמרות שלימוד תורה יכולה להיות בכל מיני מצבים, העניין של ההתקהלות, ואגב, אתה רואה את זה גם כך לפי, עוד פעם, שוב פעם, העניין של הזרמים, הספרדים שהם יותר ליברליים, יותר מסורתיים, פחות יותר קיצוניים, פחות היה אכפת להם לוותר על כל מיני דברים. הלטאים שחשוב להם לימוד תורה, שלימוד תורה זה הערך העליון אצלם, אז טוב, הם עשו את זה בבית, הם לא כל כך, עד שהגיעה הוראה של שר התורה הרב קניבסקי, שבעצם על אדם עליו אפשר לדבר בפודקאסט נפרד.
טוב, זה...
בעצם, בעצם מה שקרה פה, אני אסביר לכם, הם השיקו פודקאסט משל עצמם, אני הגעתי, אמרתי, בוא, אני אגנוב לכם את זה, אשיק את זה על הפרקים שאני רוצה.
כן, זה, חוגגים אותה, רב קניבסקי, זה, נעשה פודקאסט זה.
להבנת החרדים.
פודקאסט לא רע.
ברור.
ויש את הפלג החסידי שאותם חשוב העניין של הקהילה, והקהילה והקהילה, וזה טישים, וזה תפילות ביחד, ולימוד ביחד, ואני, כיום, כאחד שכבר התרחק קצת מהמגזר, יכול להבין את החברים שלי ואת החרדים ששייכים למגזר, למרות שאני חושב שהם עושים טעות, ואני אומר לך...
לא, אבל צריך להבין גם שקהילה שמכל מיני סיבות אין לה את הטכנולוגיה שאנחנו כבר חלק מהחיים שלנו כדי לשמור על קשרים ועל החיים המשותפים שלנו עם אנשים אחרים, אז ברור שהמפגש החברתי הוא הרבה יותר חשוב להם ממה שאנחנו יכולים להרשות לעצמנו לוותר עליו.
יאללה, נדבר על ארצות הברית?
Yes.
נדבר על ארצות הברית. מה שנקרא במעבר חד.
בדיוק, אתה מוזמן להישאר לשיחה הזאת. ככה, אני אתן הקדמה. מה קרה? דיברנו על לעשות את הפודקאסט הזה, ומתי דיברנו על זה? בזמן שאני הייתי אצל דור, בלילה...
בליל הבחירות.
בליל הבחירות האמריקאי, ישבנו לצפות, לא האמנו שאם היינו חושבים שהצפייה הזאת תארך 3 ימים, לא היינו נפגשים. אולי, אנחנו אמרנו, בוא נראה.
החזקנו עד איזה 3.5, 4.
בוא נראה מה קורה בפלורידה, בוא נראה מה.
אמרנו, אולי יהיה לנו הכרזה מוקדמת בזכות פלורידה, לא קרה.
לא קרה. אבל בעוד אנחנו מדברים על מה נעשה בפודקאסט, אולי נעשה פודקאסט להתכונן תקשורת וכולי, אז אמרנו, מה, אי אפשר להתעלם מארצות הברית.
ברור.
דור אומר לי, בוא נדבר ארצות הברית.
עדכון משמעותי.
ואני אמרתי, תשמע.
עזוב, טראמפ לוקח.
נכון. אמרתי, מה יש לה לי, באופן אמיתי, חדש על ארצות הברית? זאת אומרת, יש מבינים ממני, ואלקטורים, ותרחנו את זה כמה ימים, ומה יש לי לחדש?
אבל מצד שני, מה אנחנו מבינים בכל דבר שאנחנו מדברים?
כלום ושום דבר, הכל שקר.
בוא נגיד שבסיס הפודקאסט, בסיס הפודקאסט הוא לא מומחיות שלנו באיזושהי נושא,
מלבד היכולת לבלבל את המוח.
אני חושב שבעיקר הסיבה שאנחנו מגיעים את הפודקאסט זה כי אנחנו אוהבים לשמוע את עצמנו מדברים.
נכון. ואז אמר לי דור, אתה יכול לדבר על איך זה משפיע על הבחירות בישראל ועל המצב בישראל.
כן.
ואמרתי לו, זה קשקוש, זה בולשיט, זה לא משפיע.
זה לא משפיע.
ואז הוא אמר לי, למה אתה אומר ככה? ואז התחלתי להסביר דברים. ואז הוא אמר לי, או!
עצור.
על זה נדבר בפודקאסט.
בדיוק.
זה דווקא מעניין. אז הסכמתי. אז בואי אני אסגיר לך.
כן, תזכיר לי על מה דיברנו, כי היינו שם אחרי איזה כמה בקבוקי אוזו כבר.
אוזו ופיצה.
ופיצה.
תראה, שנייה לפני זה אני חייב להגיד, שאני הסתובבתי ביום רביעי, זה היה בכנסת, ופגשתי את אלעד. אני הגעתי אחרי לילה שלם שהייתי ער, וליוויתי את משדר הבחירות ברדיו, בכל ברמה, ולא ישנתי עוד, ולא ישנתי מאתמול. זאת אומרת, מיום שלישי בבוקר, והגעתי ביום רביעי לכנסת למרות הכל, כי אני אוהב את המקום.
זה גבר.
ואני פגשתי את אלעד במזנון, ואני אומר לי, אלעד, תקשיב, לא, טראמפ יכול עוד לנצח, והתחלתי להסביר לו בדיוק איך טראמפ לנצח.
אז בגללך אלעד היה בפרנויות יום למחרת.
ואני נכנסתי לפאניקה.
יום רביעי, תקשיבו, אלעד היה מוכן לאמר, להתערב עם אנשים על כספים, על כספים, סכומים משמעותיים מאוד.
כי הוא מגיע אליי.
על זה שטראמפ כבר לקח, וזה אין לנו מה לקום בבוקר.
להגנתי זה החזיק שעה וחצי.
כן, הוא הגיע כולו עם חיוך רחב מאוזן לאוזן, ניצחנו. ואז אני אומר לו, קודם כל, מי זה אנחנו? ואז אני אבין איך אני מוציא אותך מפה. הוא אומר לי, ברור שביידן. ואז התחלתי להסביר לו, פנסילבניה ושמות שאפילו אני לא יודע איך אומרים אותם, והסברתי לו עם מספרים איך טראמפ עוד יכול לקחת, והוא השתכנע.
ואז, לא, ואז אמרתי, זה, השמאלנים האלה הזויים, הם מדביקים אותי באופטימיות המטופשת שלהם. כל פעם הם
אופטימיים. והנה, בזמן שאנחנו מדברים...
עם בושי, עם זה, עם הילרי, כל פעם הם אומרים, מסבירים, איך מנצחים. אני מאמין להם.
לך תדע, אולי אם היו סופרים את תוצאות ההצבעה שהגיעו בדואר בתל אביב, היה היום בני גנץ ראש ממשלה.
אם היו סופרים את בדואר בתל אביב, הייתה היום גולדה אולי ראש ממשלה. אני לא רואה שום קשר בין תוצאות האמריקאיות לבין בחירות בישראל, ואסביר. קודם כל, נתניהו מאוד מאוד נהנה מטראמפ, אין על זה חולק.
ברור.
הוא עשה קריירה על טראמפ, איך הוא נפגש עם המנהיגים הגדולים, איך הוא וטראמפ חברים טובים, איך טראמפ נותן לו את השגרירות ואת האמירויות ופה ושם, ברור למה זה טוב לו. מן הצד השני, בממשל אובמה, גם אז נתניהו פרח, כי אז נתניהו עושה בדיוק קמפיין הפוך. הוא הלך לנום אל מול הקונגרס על הראש של אובמה והראה שהוא המנהיג היחידי שלא מפחד. ומה אתם רוצים? שלפיד? לפיד יהיה לו אומץ ללכת מול ביידן?
בוא נגיד דבר כזה.
רק לי יהיה אומץ ללכת מול ביידן. ואני מזכיר לך אגב, נתניהו? אחד המחרימים את הנאום של נתניהו אי שם בקונגרס נגד הפצצה האיראנית וכולי, היה ביידן עצמו.
בתור סגן נשיא.
כן, הוא היה ב-50 המחרימים.
ולכן?
ולכן... נתניהו יכול להתמודד עם שתי אפשרויות במידה שווה.
נתניהו מכיר את ארצות הברית, הוא יודע מה זה דמוקרטים, הוא יודע מה זה רפובליקנים, הוא יודע, לעומת אגב, ממשל טראמפ, שכאילו היה דבר ייחודי וחדש בשמי הפוליטיקה האמריקאית, שאי אפשר היה לצפות מראש נכון. לאיזה כיוון זה ילך, דווקא ממשל ביידן זה ממשל מאוד צפוי מבחינת נתניהו, הוא יודע איך ממשל דמוקרטי קלאסי עובד, למרות שיש שם כאילו איזושהי נגיעה פרוגרסיבית חדשה שלא הייתה קיימת לפני כן בדמות קמלה האריס.
נכון, ו...
לא משמעותי בשבילו.
באופן כללי, התהליכים במפלגה דמוקרטית וכולי, נשים אותם בצד.
לא, אבל אפשר להגיד שאם כבר המפלגה הדמוקרטית שולחת מישהו לנשיא ארצות הברית, מבחינת ישראל הכי קל בשבילם זה ג'ו ביידן וקמלה האריס.
אגב, שלחו את הנשיא הכי מתון, הכי צפוי, הכי
שהיה שם כבר. ואם הם היו יודעים שהם הולכים לנצח, הם כבר אולי כן היו לוקחים את ברני סנדרס או...
אז תראו, לא מוסרנו ולא... אז מה ההשפעות? הבטחנו פרובינציאליות, אז מה ההשפעות? יכול להיות, יש שני דברים, לא, אולי על הבחירות אין השפעות, יש שני דברים מבחינת מדיניות שצריך לראות איך הם התגלגלו. דבר אחד זה איראן, איך יהיה, הם הכריזו שהם רוצים לחדש את ההסכם, איך זה ייראה, איך ישראל תהיה מעורבת וכו'.
הטענה שלי היא שפחות מבחינת נתניהו, לצורך העניין, כן בחירות, לא בחירות, כל הסיפור הזה הוא ציני, הרי אם הם הלכו עם עמדת נתניהו בנושא איראן, אז נתניהו יגיד, הנה, אני יכול להשפיע גם על ממשל דמוקרטי. ואם הם ילכו נגד עמדת נתניהו, אז נתניהו ירוץ לסנאט, וירוץ לקונגרס, וירוץ לפה,
ויש ולשם, כל מיני ארגונים יהודים.
וילך לאיפאק, ופה, ויש להם זה גם קמפיין. אבל מבחינת זאת חסר משמעות. עכשיו, דבר נוסף...
ויש גם את העניין של הסכמי שלום.
נכון. גם שם, אגב, נתניהו... הטריק עובד לשני הכיוונים.
ביידן ימשיך את הסכמי השלום לדעתי.
אני לא יודע אם הוא ימשיך, אבל הוא כמובן לא יחזור בו, כי את הסכמי השלום
הוא לא יחזור מההסכמים החתומים.
אולי יהיה בעיה עם סעודיה.
השאלה היא מה יהיה עם ה-F-35.
F-35 לדעתי הוא אפילו יותר יזרום מ...
אולי טראמפ יספיק לשלוח את ה-F-35 לפני ה-20 בינואר.
זהו, לטראמפ יש עוד זמן.
זה גם משהו שהוא מאוד מעניין לעקוב אחרי ארצות הברית, כי אנחנו יודעים שהוא נשיא הכי לא צפוי שהיה, וגם לא ידענו אגב לאיזה צד הוא התהפך, ושזוכר לפני 4 שנים שהוא נכנס, אז אמרו אולי הוא עכשיו הוא טוב לישראל, ויום אחד הוא יקום על הצד השני.
אגב, היו גם אירועים, יום אחד הוא החליטי לברוח מסוריה, יום אחד זה, יש לזה הרבה פרשנויות.
והאירועים שהיו התפרעויות אנטישמיות בעולם, אז הוא אישים גם את היהודים.
אבל מבחינת בחירות, אתה לא מאמין שזה קורה. אני שמעתי אתמול דיווחים בשישי, שביידן מבחינת ביבי שווה בחירות דווקא יותר מוקדם.
זהו, יש המון טיעונים כאלה לכאן או לכאן שנתניהו מחקר עוד מקור בארצות הברית.
מה הטיעון?
הטענה שלי שאני לא קונה את זה.
אז אני, בזמן שאנחנו מדברים...
יששכר, מה אתה חושב?
אז אני אגיד לך, אני הכנתי ציוץ בזמן שאנחנו מדברים על...
הלחנת.
כן, ואני אצייץ את זה רק מחר, כי היום בישראל לדעתי לא מדברים על זה, ואגב, אני לא יודע מתי הפודקאסט יצא, אבל אם זה היה יוצא עכשיו, זה היה חשיפה ראשונה, כי זה היה יוצא לפני שאני מצייץ את זה.
בדיוק.
אבל לדעתי, אנחנו פתאום בשבוע הקרוב נשים לב שפתאום כל הערוצי תקשורת מדברים על כמה זה משפיע לישראל, ואנחנו נשמע הרבה מאוד צדדים, אבל יש פה משהו מאוד מאוד פשוט. כשיגידו כחול לבן, לאיזה כחול לבן אתם מתכוונים? לכחול לבן של גנץ, שהוא יותר ממלכתי, והוא מת להיות בארצות הברית במעמד ראש ממשלה, הוא אפילו שר ביטחון, אבל
כדאי שהוא מקבל... אפילו שר ביטחון אגב.
הוא היה נספח של נספח בכיר של צהל בזמן ביידן.
אגב,
לדעתי
גנץ במידה מסוימת היה מוכן לוותר על הראשות ממשלה כדי להיות שר ביטחון במשל ביידן.
כן, הוא רוצה להיות במקום הזה, ואגב, הוא מאוד אוהב את המקום הזה של, אתה יודע, הגבר המאחד הזה שילך, יטייל כביכול בציר בין נתניהו לבין ביידן שכביכול יהיה רחוק מנתניהו. אנחנו רואים את זה גם עכשיו אגב, כשטראמפ בעצם הביא את הסכמי שלום, ונתניהו לא סיפר שהוא הביא את ה-F-35, וגנץ חזר עם חזה נפוח מוושינגטון, בשקט בשקט מאחורי הקלעים, אני טיווחתי בין ישראל לארצות הברית על הסכם של ה-F-35, ושמעת על יתרונה וביטחונה של מדינת ישראל, זה המקום שהוא אוהב להיות בו.
נכון.
גם כנספח, שימו אותו כנספח, הוא... מה שאתם רוצים.
הוא החליף אותו בארדן, וזה סגור סיפור.
ולכן כשמדברים על כחול לבן שאולי כן רוצה או לא רוצה, תלוי על איזה כחול לבן אתם מדברים, על ניסנקורן שגולש החוצה כבר, או על גן ש... עדיף לו כבר כך מאשר יהיה החוצה.
אבל האם תהיה השפעה על בחירות?
לא תהיה השפעה ישיר. בפועל בבחירות? ביום הבחירות?
לא, על האם יהיו בחירות.
על האם יהיו בחירות? אני חושב שזה לא ישפיע.
גם אני חושב. עכשיו, אני רוצה
לקרוא... אני חושב שזה ישפיע, אבל לא מכיוון נתניהו. להפך, אני חושב שזה ישפיע מכיוון כחול לבן באמת. בני גנץ, מה שאמרת עכשיו, שהוא לא ירצה בחירות, כי הוא ירצה להיות, לכהן בזמן ממשל ביידן, ולנסות להוציא הישגים מממשל ביידן.
אני לא רוצה לצחוק לבני גנץ, אחרי שטראמפ קינה את ג'ו ביידן סנילי וכל מיני כאלו, אבל אני לא יודע אם בני גנץ...
סליפי ג'ו.
כן, אני לא יודע אם הוא כל כך מודע למצבו, כשהוא יושב עד עכשיו באולפנים ואומר, אני זה ואני אלטרנטיבה.
אני מת לראות מסיבת עיתונאים משותפת של ביידן וגנץ, מגמגמים ביחד.
הבן אדם הזה, ותחשוב עכשיו על רקע דיווחים ברוסיה, על אולי פרישה של... פוטין בינואר, מה עוד 2020 נותן לנו פה, מה עוד אתה רוצה?
ינואר זה 21, עזוב אותה.
בדיוק, ינואר זה כבר התחל 21. לא, אבל מי התסריטאי הגאון הזה שהמציא את הדבר הזה, עולם בלי טראמפ, בלי פוטין, בלי נתניהו? מה עוד מחכה לנו?
החשש זה שזה מדובר בסוף העונה.
כן.
פרק אחרון.
החשש הוא מהתערבות של ההפקה.
בדיוק. עכשיו, אני רוצה להגיד לך עוד דבר על ביידן, טראמפ, נתניהו.
דבר אחרון אבל, כי באמת חפרנו.
הכי אחרון שיש. תקשיב, בסופו של הדבר, אני גם שומע הרבה מאוד פרשנים ישראלים מדברים על זה שטראמפ הוא אולי איזה סימן למה שיכול או לא יכול לקרות לנתניהו. טראמפ היה מכחיש קורונה, עשה הצהרות ענק.
זה לא קשור בכלל,
נתניהו
הלך נתניהו פוליטיקאי,
בגישה אחרת.
הוא בא מהפוליטיקה, יש לו את הניסיון, יש לו את
הזה. הוא גם הלך בגישה אחרת לחלוטין מטראמפ בקשר לקורונה. זאת אומרת, טראמפ לא סגר את המדינה, אם יש זעם על נתניהו, הוא מכיוון אחר מאשר מכיוון על טראמפ.
טראמפ הוא לא איש מתוחכם, נתניהו הוא איש מתוחכם.
לא, אבל גם הכעס, זאת אומרת, כשאתה משווה בין הדברים, הכעס על טראמפ והכעס על נתניהו, הוא הפוך לחלוטין, זאת אומרת, אין פה בהשוואה. על נתניהו כועסים שהוא סוגר, על טראמפ כעסו שהוא משאיר הכל פתוח.
אני הולך בשיטה של בינך לבינו, ואני אומר שנתניהו...
זה לא בהשוואה.
שזה לא בהשוואה, אבל נתניהו וטראמפ הם שני אנשים שונים. כי טראמפ הוא באמת מאוד גס, מאוד אלים ומאוד, אגב, כן גם. זאת אומרת, הוא משקר הרבה, אבל הוא מדבר כביכול כבן אדם שאין לו בעיה עם אף אחד.
הוא משדר, אין לי בעיה להגיד את הכל בפרצוף.
הוא אומר הכל, וכולל שילם גם על אמירות שהוא נתן בעבר.
כן, לא הייתי קורא לזה כנות, אלא מוכן להגיד כל דבר.
בדיוק, ונתניהו, בעצם הוא אומר כל מה שהוא חושב, ולא סוגר לעצמו דברים. ונתניהו הוא בן אדם אינטליגנט והוא חכם למרות כל מה שהוא עושה, זה, אין חולק על הדבר הזה, והוא גם פוליטיקאי בחסד עליון, משהו שטראמפ הוא לא.
כן.
אגב, ודבר אחרון שאני רוצה להגיד, זה שאם תבחן את המדינות שטראמפ הצליח בהם, נגיד קח את פלורידה כדוגמה, זו מדינה שהייתה בת התחלואה הכי גבוהה, את המתי, הכי הרבה מתים, וזה לא יזיז לטראמפ. ולכן ההשוואות האלה, מה אומרת הנפילה של טראמפ והטראמפיזם על נתניהו, היא אמירה מופרכת.
אני חושב שזה יותר הטראמפיזם אשר הקורונה. זאת אומרת, לא המדינות שנפגעו הכי חזק מהקורונה התפספסו לטראמפ בתוך כל הבחירות האלו, אלא דווקא כל הסגנון שלו, הסגנון המאוד נמוך, הרבה פרשיות שהוא הסתבר בהם.
כל ניסיון להסיק על גורלו של נתניהו בעקבות משהו שקורה בעולם.
זה פרשנות פרובינציאלית.
לא, זאת אומרת, שלא נצא מהבחירות בארצות הברית, כשהשורה התחתונה אומרת שקורונה יכולה להפוך שלטונות. זה לא מה שקרה פה.
נכון, בדיוק. זו הטענה שלי גם.
לא. זה לא מה שקרה.
אז כולנו מסכימים.
מסכימים.
זה האות לסיים.
אוקיי, אז תודה רבה שהייתם איתנו בפרק הפיילוט של עדכוני תקשורת הפודקאסט. אגב, אם אתם לא אוהבים את השם, תציעו לנו משהו.
כן, אני כאילו רציתי את השם, כי אמרתי שעדכוני תקשורת זה מותג, אבל דור אמר לא, זה שם גרוע.
לא אמרתי שזה שם גרוע, אמרתי שזה לא קולע למה שאנחנו עושים פה. אבל אולי כן, זאת אומרת, אנחנו... אוקיי, אז תודה רבה, תודה רבה להיסחר שהיית איתנו.
איזה שמחתי,
תודה רבה, אלעד. איזה איש. תודה רבה שהזנתם, תנו לנו תגובות, אנחנו באמת, הפורמט פה הוא מאוד לוס.
נזיל, נזיל.
מאוד פלואידי. זה, יש לכם טענות על כל דבר, פנו אלינו.
וזהו.
אנחנו עוד לא יודעים באיזה פלטפורמות אנחנו נהיה.
לא, אנחנו נהיה בספוטיפיי.
בספוטיפיי אנחנו נהיה.
אנחנו נהיה בפודבין.
בפודבין אנחנו נהיה, כל השאר.
אנחנו נהיה באפל פודקאסט.
לא יודע.
בגוגל פודקאסט.
נדבר.
בטוויטר.
כן, בטוויטר אנחנו תמיד.
זהו, בדיוק. אנחנו נהיה בערוץ הוואטסאפ השונים.
בדיוק. זה הכי חשוב. ואם אתם לא חלק מאחד הקבוצות האלה.
פאקטם. תנסו להשיג לינק.
יופי.
תודה רבה לכם.
שיהיה לנו שבוע טוב, ביי ביי.